למען ידעו דורותיכם. מגזין חג עם בצלאל כהן.
הכנסייה הגדולה השלישית של אגודת ישראל העולמית דנה אז בעניין החלוקה, והרוב היה נגדה.
יידיש ישראל יש קנוען קנוען אין דה בשפר מות אין קרוידה קוירה קרוידה חכומים קרוידה קנוען. Du redest mir mit Chazit Zahn, die Generatie heißt Agides Yisruel. Der Heilige Seide dem Rechaim, die ich mir reine. Ich habe schon. Ich ziehe ein zu, was ich vor. Da habe ich gewohnt, wie Leute, wo ich umregieren. Die Immuni Keil. Agides Yisruel hat schon mit der Alef, und nicht mit der Lamed. Das ist Keil.
Es wird sich, du bin Juni, mit Baral. Aber die Ehrele Kiem seht mir doch nicht in die alle Binyunen im Erwartet.
Rossi Ischive, mein Geissel Reben, Pelserhof, Schem in Köln-Domöi.
Bedatim, die mir bewahrt eine Messerpäcker. Anach mir ruhig zum Livnot gam am. Bedatim, ihr Efscher Livnot am, mir leut sie nicht mehr to. Vanashama, Yehudita, mekeuret Irak, מה שיני כל הזמן, השם ותורתו הם הנשמה המארגנת של העם, ואין לזה שום תחליף.
שלום למאזינים, מועדים לשמחה, אנחנו בחול המועד סוכות תשפ"ד, כשלפני כחודש ומשהו עם ישראל ציין 100 שנים לרעיון האגודאי הגדול, שכבר הפך להיות רעיון יהודי גדול בכל העולם כולו, של ייסוד הדף היומי בכנסייה הגדולה הראשונה של אגודת ישראל שהתכנסה אז בווינה. והתאריך הזה העגול היא סיבה טובה לחזור כמה שנים לאחור להקמת אגודת ישראל. אין לנו תאריך עגול, 112 שנים, אבל אם נתחבר ל-100 שנים וקצת אחורה וקדימה, אנחנו בפרק היסטורי מעניין, שאולי הדור הצעיר לא רק לא שמע, אולי גם לא ידע ולא חי את התקופה ההיא. היום אנחנו יודעים מסגרות פוליטיות שיש לנו היום, אגודת ישראל, דגל התורה, שס, אבל אם הולכים 100 שנים אחורה, עולם אחר לגמרי. התכנסנו לשיחה המאוד מרתקת שתהיה כאן בשעתיים הקרובות עם צעירי זקני אגודת ישראל, או ההפך, ותכף בטח היושבים כאן מסביב לשולחן יחייכו. אז מועדים לשמחה לחברי הפאנל שלנו, ואני אציג אותם בשמותיהם. הרב שמואל אבישי שטוקמר, מזכיר מועצת גדולי התורה הרבה מאוד שנים, יושב ראש הוצאת הספרים משאבים, וחבר המוסדות העליונים של אגודת ישראל, גוט מועד.
מועד, מועדים לשמחה.
ותודה שאתה מארח אותנו אצלך בבית גם כן.
זה כבוד גדול שלי.
יפה מאוד. הרב דוד נחמן רוטנר, הייתי מכנה אותך היסטוריון של אגודת ישראל, וחבר מזכירות אגודת ישראל, גוט מועד.
גוט מועד לכל המאזינים.
והצעיר שבחבורה, הרב חנוך רובינשטיין, שהוא היום מזכיר עבד הפועל העולמי של אגודת ישראל, ונכדו של נשיא ומנהיג אגודת ישראל הרבה מאוד שנים, הרבי צ'מאייר לוין, שהיה גם שר בממשלות הראשונות כאן בישראל, גוט מועד.
גוט מועד, גוט מועד.
אז נפתח בשאלה המאוד מאוד טריוויאלית, אגודת ישראל קיימת 112 שנים, בשביל מה? למה הקימו בכלל את המסגרת הזו? מה קרה? מה הוביל את גדולי ישראל של אותה תקופה, כשלא הייתה שום מסגרת ציבורית מאגדת, את כלל ישראל באותם ימים, ורק נוסיף, הציבור היהודי התגורר אז במזרח אירופה בעיקר, ליטא, פולין, בעיקר פולין, גליציה, הונגריה, גרמניה, ועוד מדינות, אתה יכול לומר את זה בכל...
רומניה.
רומניה.
ארצות הברית, אמרנו, ארץ ישראל.
ארץ ישראל, כן, אבל להתרכז בעיקר באותם ימים.
שם היה מרכז העולם.
מה הובילה ההחלטה הזו, הרב שטוקאמר? מה קרה באותם ימים?
אגודת ישראל חוללה ממש היסטוריה. שעד אז לא התכנסו גדולי ישראל, מתנגדים וחסידים ביחד, כל השנים מאז המחלוקת הגדולה בין החסידות ובין ההתנגדות, במרכאות כפולות או לא במרכאות, לא התכנסו ביחד. אגודת ישראל חוללה את ההיסטוריה הזאת, שישבו סביב שולחן אחד, מצד אחד נאמר חפץ חיים והרב חיים מויזר, הידוע רב חיים מויזר גרוז'ינסקי, מצד שני האדמו"ר מגור והאדמו"ר מצ'ורטקה, אם נאמר את המרכזיים של החסידים והמתנגדים. ומה הביא אותם לכך? הציונות. הציונות שקמה, ובאז באותה תקופה היה הקונגרס הציוני העשירי, שבו הוחלט שהדת הוא עניין פרטי. עד אז עוד היו אנשי המזרחי שחשבו, והם נשארו, היו הרבה שנשארו גם אחר כך. הרב ריינס למשל נשאר גם אחר כך. אבל מאז היו הרבה מחברי המזרחי שפרשו. דבר כזה לומר שהדת הוא עניין פרטי, בשעה שאנחנו יודעים שהדת זהו המרכז של עם ישראל, להגיד דבר כזה, וכמובן שזה היה השלכה לכל הצעירים, שהייתה להם עיתונות, הייתה להם כלי תקשורת אחרים, והופעה גדולה של הרצל, שהיה עוזת קיים, נדמה לי. על כל פנים, החליטו גדולי ישראל, ומוכרחים פה להזכיר, את הגאון הגדול, רבי יצחק אייזק הלוי, רבינוביץ', שהוא היה בעל, דורות הראשונים, בעל הספר ההיסטוריה, דורות הראשונים, שהוא היה היוזם של אגודת ישראל. הוא יזם, הוא היה בעצם רב גאון ליטאי, אבל הוא יזם את העניין הזה שחייבים להתכנס. וגם מוכרחים בראשית הדברים להזכיר את מורנו רבי ינקב רוזנאים, שהוא לקח, זאת אומרת לקח במרכאות.
הוא הגיע מגרמניה.
בגרמניה.
גם הרב הלוי היה מגרמניה.
אבל היווה גם היה גרד בהמבורג.
כל היוזמה של הקמת הישראל באה מגרמניה.
באה מגרמניה.
כי שם כבר היה דגם ראשוני.
כי שם היה פשוט דמוקרטיה ויכלו להתארגן. בכל המדינות האחרות היו דיקטטורות. אי אפשר.
ושם היה גם רב שמשון רפואל הירש, שהיה שחתנו, רב שלמה זלמן ברויר, הוא גם היה אחד החברים הגדולים, הראשונים של מועצת גדולי התורה. אז הוא לקח את רבי ינקב רוזנאים שיהיה עוזר שלו, הוא ראה בו את האיש הנכון במקום הנכון.
ההוא שאומר לקח זה כוון הרב לוי.
הרב לוי,
לקח את הרבות.
שברבות השנים התעלה והתעתר בתואר מורינו.
התעלה והתעתר בתואר מורינו על ידי, זה היה כבר בכנסייה הגדולה השנייה.
אבל כנשיא, הכנסייה הוא היה מיד בשבעה הראשונה כבר היה הנשיא של אגודת ישראל.
לא, שהוא קיבל את מורנו.
מורנו זה היה אחרת, אבל מיד היה המנהיג, הוא היה מיד
לתחל. הוא היה המנהיג, הוא היה מי שניהל את כל העניינים. כן, יש לי את הספר, אני לא יודע אם יש לכם, מכתבי רבי יצחק אייזק הלוי, ששם יש לו את כל הקשרים עם רבי ינקב רוזנאים, עם הגדולים האחרים, אז פה אנחנו נותנים את הזכות הראשונים שהוא כמעט נשכח. רבי יצחק אייזק הלוי כמעט נשכח, והוא נפטר עוד לפני הכנסייה הגדולה הראשונה.
והרב הלוי הוא זה גם כשהמציא את השם אגודת ישראל.
כן.
היה ניסיון לפני כן של כנסת ישראל.
כנסת ישראל.
בליטה.
בליטה.
זה סיפור אחר. אבל נאמר, היו כמה וכמה גם אחרי שכבר החליטו כבר להקים את אגודת ישראל, בהתחלה קראו לזה שלומי אמוני ישראל.
לא, שלומי אמוני ישראל היה אחר כך. שלומי אמוני ישראל היה בפולין.
נכון, ובסוף החליטו שלא כך ולא כך, אלא אגודת ישראל. כן, וזו ההחלטה של הרב הלוי.
ואז אני אקדים גם, ואולי אני אסיים את הסבב שלי בראשונה, אקדים את המאוחר, שמורי ורבי, רב הקדוש, הימרי חיים, זכותו יגן עלינו, הוא היה אומר שאגודת ישראל לעולם לא תתמוטט. למה? מפני שהיא הקיפה את עצמה בשמו של הקדוש ברוך הוא. קדוש א' בהתחלה בלמד בסוף, זה קל, הוצאו עיצה ותופר, דמו דבר ליקום כימנו, כן? מה יקוב לא קבו, כן? אגודת ישראל לעולם לא תתמוטט. אם אפשר לומר עוד מילה אחת, אני אעשה את זה בקצרה, אנחנו אולי ניכנס באמצע הדברים, שהיה דבר שהיה קרוי פאי, פועלי אגודת ישראל, שבחלק מהזמן, שבתחילת המדינה, היו שלושה נציגים בכנסת לאגודת ישראל, שלושה נציגים לפועלי אגודת ישראל, והיום פאי, שקראו לה פאי, והיום היא נעלמה. אז למה? אז אני אומר, מתבסס על דברי הרבי מוויז'ניץ, על דברי מורי חיים. פאי, כפי שידוע, פאי זה שם, מי שיודע בעמוד התפילה, שם הפרנסה יש פי א' י' פותח את ידיך. כן, זה שם הפרנסה. אז אגודת ישראל, זה אני מעיד כמסכים או את גדולי התורה, ואנחנו כולם יודעים, אגודת ישראל, במשך כל הזמן, במשך 110 שנים, מה שהיא עשתה היא תמיד את דבר מכריע אם התייעץ מודולי ישראל. איך אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, כיצד אחד להידבק ודווקא בו, כיצד אחד להידבק בשכינה, דווק בחכמים. אז היא תמיד דווקה בחכמים, אז היא נדבקת בשכינה, היא נקראת כן, פועלי אגודת ישראל, כאשר פרשה ממועץ גדולי התורה, אז שהיא נכנסה לממשלה, זאת אומרת, היא לא שמעה בקול, אמר הקדוש ברוך הוא, היא לא יכולה לשאת את שמי יותר. אז פאי נעלמה, ומה שמעניין, כפואנטה, שיש בנק פועלי אגודת ישראל, איך קוראים לו?
פאגי.
לא פאי. פאגי, מי שיודע בהיסטוריה של אגודת ישראל, הייתה פאגי, שהייתה נגד פאי, תוך פועלי אגודת ישראל. נקראת פאגי. פאי? לא. זהו. זה רצית להגיד שהכל אגודת ישראל ברוך השם מתבססת על גדולי ישראל מאז ועד משיח צדקנו בעזרת השם.
הרב רוטנר, אתה רואה את הסיבות להקמה של אגודת ישראל?
אני אפתח בסיומת של הרב שטוקאמר. זה פלא, תנועה יחידה בעולם היהודי שקיימת מאז ועד היום. אין עוד תנועה אחת בעם היהודי שהוקמה לפני 112 שנה, והיא קיימת במסגרות שלה, ובשם שלה, ובמטרות שלה, בדיוק כפי שהוקמה. אין עוד אחד. הציונות כבר לא ציונות, התנועה הרוויזיוניסטית שהפכה להיות לתנועה הלאומית, הפכה להיות הליכוד, ומפאי ומפם, ואחדות העבודה, וכל הווריאציות.
המערך
והמזרחי והמבדל, וכל כולם. התנועה היחידה, זה דבר מפליא, תקח את ההיסטוריה, שהעולם יתהפך בהיסטוריה, מלחמת העולם הראשונה והשנייה.
מדינות קמו, נחרבו, אבל זה נשאר.
וזה נשאר באותו
שם.
באותו שם, ובאותו מסגרת, ובאותו מטרות. זה עוד לא החליפו את זה.
ואיך אתה אומר איפה?
זה פלא.
תסלח לי רב דוב נחמן, הרב רוטנר, אתה אומר רעיון, אבל אני שמעתי את הרעיון הזה, שמעתי, הייתי בכפר בלום.
בצפון.
היה פאנל, כן, בצפון, היה פאנל של כל המפלגות במדינה, ואני הצגתי את אגודת ישראל. היה שם פרופסור חילוני, היסטוריון, בשם נרי הורוויץ, אז הוא לא אומר, אני מוסיף למה שאתה אמרת, הוא אמר אותו דבר, זה המפלגה היחידה, אז היה 100 שנים של אגודת ישראל, המפלגה היחידה בכל העולם, בכל העולם, בכל תולדות המפלגות בעולם, שהיא נשארה באותו שם ובאותה מטרה כפי שהוקמה במשך 100 שנים.
תודה.
כן.
זה רק לציין מה שאנחנו מסתכלים על אגודת ישראל, אני אומר תמיד, יש אורייסה וקדוש ברוך הוא וישראל, חד הם. אורייסה זה התורה, קדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא, ישראל זה אגודת ישראל. זה מה היה? אנחנו צריכים לדעת מה הייתה הסיבה, כששאלת נכון, מה היה פתאום, למה זה הוקם? אגודת ישראל זה פעם ראשונה שהוקם ארגון פוליטי למען התורה. לא היה דבר כזה בכל ההיסטוריה של העם היהודי. זאת אומרת, היו קהילות, היו תנועות אידיאולוגיות, שדאגו לזה, לזה.
תנועות אבל... יהודיות,
כן, כן,
שגם עשו שמות בתוך העולם.
לא, אבל נדבר עכשיו אפילו לטובה, תנועות שקמו לצורך טובה וזה. אבל לעשות מהאינטרס הזה של לשמור תורה, ליצוק את זה כמסגרת פוליטית, זה היה נדרש אז. למה? כי עד אז, כל האלה שנחמו נגד הדת, זה היה תנועה מחוץ, מחוץ לעם היהודי. זאת אומרת, הבונדיסטים, הקומוניסטים, הם לא היו תנועות של העם היהודי שבאו כאילו לזה. זה היה תנועות לרפא את העולם, לעשות גם, והם אכלו בכל פה בציבור היהודי. אבל התנועה הציונית, זו פעם ראשונה שקמה תנועה לשנות את הגוף היהודי.
שהיא אמרה לייצג את העם היהודי ולשנות אותו.
זה היה פעם ראשונה בעולם שהצליחו לתפוס את ההגמוניה בעם היהודי. שהיה, והדבר הראשון היה, חושבים שהיה להקמת המדינה, זה טעות. הדבר הראשון שלה הייתה כיבוש הקהילות. הציונות באה לנשל את הרבנים מסמכותם. שהקהילות פשוט לא יהיו תחת כפופים לרבנים. שיהיה להם מסגרת אחרת, פוליטית. ואז החליטו גדולי ישראל שאין ברירה, חייבים לארגן את היהדות כמפלגה שתתחרה בזה. אם לא יהיה מפלגה, אז לא יקום. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל היום, כל מה שיש היום דתיים, גם הנטורי קרטה, היא למלא אגודת ישראל, למלא קיימים. זאת אומרת, המלחמה לשמור על התורה, אם לא היה המסגרת הפוליטית שנאבקה בכל התנאים, לא היה אפשרות לשמור תורה מצוות. אין דוגמה לגבי, המציאו אז חינוך בנות חרדי. לא היה מושג של בנות חרדיות לומדות.
בית יעקב, הוא קם על ידי שרה שנירר רק בתקופה ההיא, אחרי הקמת אגודת ישראל.
לא, זה היה גם בהחלטה
הראשונה.
בכנסייה הגדולה הראשונה.
יום אחרי זה כבר הוא קם בסניף הראשון.
ואז צחקו, אלו הקנאים להגו, להקים חדר לבנות, מה יש ללמד בנות? ואגודת ישראל אמרה, לא, אנחנו חייבים לתת את הארגון הזה, זה חסר, אם לא יהיה לנו את זה, לא יהיה לנו
עם. ואז... בהסמכתם של גדולי ישראל.
וכולם, יש סטמק, יש להם, וכל הקנאים, כולם יש להם מסגרות של בנות. אין אפשרות בכלל לחשוב איך אפשר שיהיה חרדים בלי בית ספר לבנות, נכון? אבל כשאנחנו מסתכלים אחורנית, שזו הייתה אחת ההחלטות של אגודת ישראל. זאת אומרת, באו הגדול ישראל, והחליטו שאי אפשר שהמלחמה הזאת של דתיים וחילונים, שהיא תתנהל בצורה התנדבותית, וולונטרית, כמה פה, פעם שמה, איזה, אם יש בקהילה מסוימת, יש אדם יותר מוצלח, אז הדת תצליח. ובקהילה שנייה, הדתיים שם לא כל כך מוצלחים, אז לא יש שם אתם יותר. לא, אין דבר כזה. יש תנועה, כל קהילה, יהיה לה את הגיבוי, יהיה לה את הגב, בכל אדם, בכל מקום שרק יהיה, יצטרך להקים תלמוד תורה, יש גב, יש גב. זה היה, זה הדבר היסודי שהיה. החליטו שחייבים לעשות את הגב הזה. אז אנחנו צריכים לדעת, למעשה, אגודת ישראל נוסדה עוד בבד המבורג. אז, בבד המבורג, כבר הוחלט על הקווים ועל המסגרות, בדיוק מה שתהיה אגודת ישראל. הרב רוזנהיים החליט, זו לא תהיה ודת היסוד של אגודת ישראל. למה? כי הרבנים לא השתתפו שם. וכאן זה היה רק בלבטים. לא ייתכן להקים תנועה חרדית. אדוני.
באדם בוק היו רבנים.
מה היה?
היה עד
קטוביץ. רגע, בוא נשמע את הרב שטוק אומר.
שם מלובב.
אני אביא לך את זה של הרב רוזנהיים שהוא כותב את זה, שלא יחליטו כאן. על הקמה
של... אולי הציעו שם את הרעיון,
לא יחליטו כאן, אבל לא מוכן שיחליטו כאן, שזה נקרא ועידת היסוד, כי לא משתתפים כרבנים.
הרב רובינשטיין רוצה להכריע.
זה מה שהוא אמר.
בין ועידת המבורג לוועידת קטוביץ' הייתה עוד ועידה, שעל הוועידה הזאת, על זה הרב רוזנהיים כותב את זה. בוועידת המבורג, להפך, השתתפו רק רבנים.
רק רבנים.
היה רב חיים בריסקר, הרשב מלובביץ', חיים רמס, ממש קבוצה קטנה.
בבת המבורג.
בין בד המבורג בפרנקפורט, אני חושב, היה ועידת פרנקפורט, ששם השתתפו אך ורק עסקנים, ועל זה הרב רוזנהיים אמר, אנחנו עדיין לא, אפילו שהיה לנו...
והיו עסקנים מכל המדינות, או רק מגרמניה?
כן, כן, מכל המדינות.
מרוב המדינות.
אבל נקודת היסוד היה רב חיים בריסקר, מה שאני רציתי לומר, שהרב רוזנהיים הוא החליט, ראה, שכדי שדבר כזה יקיים, יש דבר יסודי. צריך להקים שולחן נשיאות, שהיא תהיה המנדו עומר על התנועה. שחייב גדול לישראל, חייבים להניג אותה.
מי החליט מי הם גדול לישראל שיהיו המנהיגים?
על זה החליטו לשים כנסייה גדולה. שכל, שיעשו מפקד חברים של כל החברים, כל החרדים, וכל מדינה תשלח צירים.
וזה קרה לפני 100 שנה.
זה בכנסייה הגדולה.
לא, כבר בקטוביץ הייתה
מועצת גדולה תורה. לא, אבל היה מועצת זמנית. היה מועצת זמנית. הייתה מועצת גדולה זמנית.
כן,
זמנית.
אבל זה גם הייתה
מהפכה. רגע, למה הייתה מועצת גדולה
תורה זמנית?
כי בלי רבנים לא רצו להקים. אבל היא הייתה זמנית. עד שכולם, שהעם, הציבור, שהתפקדו, הם בחרו את הגדולים שלהם, כל אחד הציע שמות של המנהיגים שלהם, ומהם הורכבה המועצה הגדולה, מועצת גדולה התורה לכל מדינה ומדינה מועצת גדולה התורה שלה, ועליהם מועצת גדולה התורה העולמית.
וצריך להזכיר שבין ועידת קטוביץ' לכנסייה הגדולה הראשונה, הייתה גם מלחמת העולם הראשונה ודאי. שקצת שיבשה את כל המהלך.
בעצם הייתה כנסייה צריכה להתכנס אותה דווקא שעין דלת.
היא קצת שיבשה, כמעט עיינה את כל הסיפור.
כן, בהחלט. הרב רובינשטיין, הצעיר שבחבורה, ויכוח פה בין גדולי ההיסטוריונים על אגודת ישראל, ממה שאתה מכיר ויודע על השנים ההם, איך הוקמה, נקרא לזה מועצת גדולי התורה, או הנשיאות של הציבור היהודי האורתודוקסי, אז זה פחות היה מחודד כמו היום חרדים וחילונים, אבל זה אותו...
כן, כמובן, אז צריך רק לשמוע ולהוסיף על הדברים החשובים ששמענו מהם, שניהם הם חלק ממוראי להיסטוריה של אגודת ישראל שלמדתי, אז אני לא שווה ערך אליהם, כי הרבה דברים למדתי גם מלקרוא את הספרים שהם עשו, ואת המאמרים שהם כתבו, ומהעדיות שלהם, ומאוד מקומות, אז אני רק רוצה להוסיף, מעניין אותך הקטע הזה, שהרב רוטנר עכשיו הזכיר, והרב שטוקאמר הסביר, שזה מועצת גדולי התורה, ואמרו אז שהרבנים יחליטו, זה נשמע דבר מאוד מאוד ברור היום, מה פירוש, מי יחליטו? גדולי ישראל יחליטו. אפילו אני לא זוכר את התקופה הזאת, גם באגודת ישראל הדברים האלה כל הזמן מתפתחים ומתקדמים ומתפתחים ונהיים יותר קיצונים לקטע הזה, שברור שגדולי ישראל מחליטים היום על כל נציג ועל כל מקום ועל כל דבר, כמובן שיש את הנציגויות, אבל מי מחליט? האדמו"ר מחליט, הרב מחליט, ראש הישיבה מחליט, בכל מקום, בכל הקהילות. אז בכלל לבוא ולגדולי ישראל ולהגיד להם, תגידו לנו מי יהיה...
אז מה היה תפקידם של גדולי ישראל באותה תקופה לפני הקמת המסגרת הפוליטית הזו?
גדולי ישראל ישבו, וחוץ מהם דאגו כל מקום שוב, כמו שהם הדגישו, לקהילה שלהם, למקום שלהם, למלחמות הנקודתיות שלהם, וכמובן שתמיד היו גדולי ישראל שהיו...
אבל גם אז בקהילות הם לא התערבו במי יהיה ראש הקהל.
כן, צריך להפך, היו מקומות שהיה מלחמה בין הרב לראש הקהל.
אז אני רוצה, אנחנו נעשה הפסקה, תכף אני רוצה שנייחד יריעה קטנה לנושא הזה של כיבוש הקהילות, של המאבק בקהילות, הקהילות נגד הציבור החרדי, שזה ייתן לנו הרבה, בדיוק, ייתן לנו גם להבין את הסיטואציה שהייתה אז, למה, היום אנחנו יודעים, יש מפלגה חרדית, למה? להפוך כמפלגות הלא חרדיות שלא מייצגות אותנו.
אני עורך שעכשיו זה טעות. כי במלחמת העולם הראשונה התפרקו הקהילות.
כולם.
כן. המאבק הכיבוש הקהילות זה רק היה סיבה למסיבה.
אז בוא תעצור הרב רוטנר, אנחנו נעשה הפסקה קצרה לפרסמות, ונצלול לעניין הזה. חזרנו לפאנל ההיסטורי עם הרב אבישי שטוקאמר, הרב דוד נחמן רוטנר והרב חנוך רובינשטיין, ותיקי אגודת ישראל, על ההיסטוריה של אגודת ישראל, 112 שנים לאחר הקמתה, 100 שנים אחרי הכנסייה הגדולה הראשונה, ולפני שיצאנו להפסקה, התחלנו לדבר על נושא שהוא מאוד נקודתי וחשוב להבנת הפתח להקמת אגודת ישראל באותם שנים, המאבק על כיבוש הקהילות. מה זה?
זה היה המאבק הראשון. זאת אומרת, שם זה התבטא.
אבל בוא נפרק את זה, בוא נסביר מה זה.
בקהילות עצמן, המדינה החליטה שכל היהודים חייבים להיות מאורגנים, וחייבים לבחור להם את ההנהגה.
הפוליטית.
כן, מי ההנהגה.
מי מייצגים אותה.
מי מייצגים אותה. ואז היה פעם ראשונה שנתקמו בחירות רשמיות בכל הקהילות, והחרדים היו לא מאורגנים לכך, לא היו בנים לכך. מי שהיה מאורגן כך היו החילונים. וכך היה נוצר מצב פרדוקסלי, שבכל הקהילות, מי שהיו ראשי הקהילות זה היה החילונים. הם מהציונות, בגלל שהיו מרוגנים כתנועה, כמפלגה, הם כבשו בבת אחת את כל הקהילות, זה היה קהילה חרדית.
שוקת שבורה לחרדית.
לא, אבל היא הייתה קהילה שלמה, שכולה הייתה התרת הקודש, וביום אחד...
החרדים היו...
וביום אחד זה פשוט נמחק, הקהילה לא תמכה יותר בתלמוד תורה, לא תמכה יותר במוסדות, וזה פשוט הלך, היו צריכים להילחם, כדי שיהיה תנועה אחרת, שתילחם בכך. ואכן בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הראשונה והשנייה, אז התחולל מהפך. הכיבוש קהילת ורשה, הקהילה הגדולה ביותר, זה היה דבר שלא יאומן, אבל עשו את זה. וככה היה קהילות, היה ממש...
ישראל הייתה ראש הקהילה.
אבל זה היה דבר נדיר, זה הייתה הגילה הגדולה ביותר.
ובהמשך גם שלחו נציגים לסיים הפולני והליטאי.
אבל נציגות בסיים זה כבר היה תוצאה מזה. הכיבוש הקהילות היה דבר ראשון, פשוט אתה יודע מה זה, שחילוני פתאום מדובר בשם היהודים. בא אדם בליקי,
אני בהשאלה להיום, אנחנו בתקופה של בחירות מוניציפליות, זה היה המוניציפלי שלהם. מי ייצג את הקהילה החרדית מול הקהילה הלא חרדית, החילונית דאז, מול השלטונות בעצם.
בעיקר זה, בעיריות, לכן היה...
וגם
אם תמצא לו, אם...
מי ייתן את הסעד להמוני היהודים. זאת אומרת, מי... ייתן להם את ה...
אם תמצא לו אמר, זו גם כן הסיבה שהחזון איש, כאשר כתב, שהר בגוף איתו תלויים בו, כתב על הבחירות לעירייה. היה אז הבחירות לעירייה בני ברק, הוא כתב ארבע גבעותיות תלויים בו. זאת אומרת, הקטע הזה של, 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 של מקוואות, של...
המועצה דתית.
נגיע לארץ ישראל.
המועצה דתית. המועצה הדתית נשלטה בידי חילונים. באפיקורסים. זה יותר מעירייה. זה לא...
כל צורכי הדת.
כל צורכי הדת בידי...
וזה היה הדבר הראשון. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים היום בבחירות לעירייה, זה הדבר הראשון.
זה מין הקטע זבל ברחוב. זה העיקר, על זה מדברים בעיקר בעירייה.
הדבר הראשון. המקוואות, הבתי כנסת, התלמודי תורה. כל הממסד החרדי, היהודי,
מה זה אגודת יסדת יסודי התורה, תלמודי
זה כבר היה רשת תלמודי תורה.
רשת תלמודי תורה.
זה כבר גב, את הגב הזה.
ברשת בית יעקב.
הגב של הפוליטיק. אבל אני רציתי להגיד לפני זה, מדברים על אמת שגדולה התורה. יש פה מוטיב שצריכים מאוד לדייק בזה. אמת שגדולה התורה זה לא רק שהם נמצאים בראש התנועה. זה הרכב שולחן שבו דנים את העניינים ומסכמים, מגיעים לדעה משותפת. עד אז יכול כל אחד מגדולי ישראל להגיע למסקנה מסוימת בדבר מסוים, וזה בסדר. פעם ראשונה שאדמור מבלץ צריך לחשוב גם מה יקרה בקהילה של דגל, של הליטאים, ואדמור מגור חושב מה קורה, יושבים בשולחן אחד, ומכאן צריכים לגבש דעה.
ואני מוסיף, וזה הדבר הגדול. שולחן אחד של גדולי ישראל מכמה מדינות, עם אתגרים לפעמים שונים ומנוגדים.
דווקא. מכל המדינות, וכאן מכריעים, כולם יחד,
לשאת בעול,
הגדול ישראל נושאים בעול.
ומה שהם מכריעים, אין עירור ואין עירור על זה.
הקטע הוא של נשיאה בעול, שלא זה, אתה כל רב יושב, אלא נושאים בעול של כלל ישראל.
ובהשאלה להיום, הרב רובינשטיין, יש מועצת של אגודת ישראל בארץ, שלא עוסקת באמריקה, ומועצת גדולת תורה של אמריקה, שלא עוסקת בארץ ישראל, היום יש כן את ההפרדה בין המדינות.
גם אז היה מועצת גדולת תורה לכל מדינה.
אוקיי.
זה הוקם מלכתחילה ככה.
להפך, עם רמז מגור בכנסייה הגדולה הראשונה, אחד הדברים שהוא אמר והדגיש, שחלק ממתנגדי אגודת ישראל, זה מה שהפריע להם, שהוא אמר שם שיש דברים שביהדות גרמניה זה הצלת הדור, ואם יעשו את אותו דבר ביהדות פולין, זה יחריב את הדור. חלק מההסתפקות והחשש של הרבי הקדוש, הרבי סוחר דוב מבלז, מאגודת ישראל, זה שהיה כל מיני דברים שעשו בפולין, ובגליציה עדיין המצב לא הצריך לעשות את זה, או בהונגריה.
אז בואו נחדד את זה, כשניקח את הדגם של גרמניה של אותם ימים, שיטת תורה עם דרך ארץ של הרב הירש, לא התאימה לפולין, לא התאימה לליטה, הייתה מנוגדת.
לא התאימה, אם רמס כותב שזה יכול להזיק, ואסור שזה יתנגד.
אבל בגרמניה, זו הייתה הצלה של גרמניה היהודית.
יפה, אז יש מועצת גדולי התורה של פולין, ויש מועצת גדולי התורה העולמית, כי יש דברים שכולם צריכים לשבת ביחד, ולחשוב על דברים עולמיים. אני אתן לך למשל דוגמה, בשביל שנבין למשל היום, איפה חסר לנו את ההשתתפות הזאת, של מועצת גדולי התורה העולמית. למשל, יש היום בעיות של גזירת השחיטה. זה קורה בלונדון, זה קורה בבלגיה, זה קורה באמריקה, זה קורה בכל מקום, ובכל מקום יש גוף שמייצג ונלחם, וזה באמת מאוד חשוב. אנחנו חס ושלום לא מתכוונים לומר על המלחמות והעמידה על הדת שבכל מדינה ומדינה. אבל אם היינו, יש מספיק עבודה לאגודת ישראל, אבל אם היה גוף שבמקום מדינת ישראל,
יש, ועידת רבני אירופה שמנהלת את המאבק הזה, יחד עם הרבנים המקומיים באירופה.
נכון, זה מה שאני אומר, זה מאוד מאוד חשוב, אבל תחשוב, כמה ועידת רבני אירופה, למה ועידת רבני אירופה, למה לא ועידת רבני בלגיה? כי גם הם הבינו שזה לא חשש של מדינה אחת, אלא של כל אירופה. ואם אנחנו רואים שזה משתלט על כל העולם, והעולם נהיה דמוקרטי כביכול יותר ויותר.
מילים ספורות מספרות את הכל. הוא תשועה ברוב יועץ.
בדיוק. זה לא רק ברוב יועץ, מדינת ישראל נותנת גב לכל יהודי בעולם.
ברב יועץ.
להבדיל אלף הבדלות, אגודת ישראל בעצם הגוף, בעצם קיומה, כאשר מדינה יודעת שהיא נלחמת מול, לא רק מול היהודים המקומיים שנמצאים במדינה מסוימת, אלא מול בעיה הלכתית שכל היהדות החרדית לגווניה עומדת מולה, שזה אגודת ישראל, בלי הניואנסים של התתי מפלגות היום, אבל היהדות החרדית האורתודוקסית ניצבת מולה, זה דבר שאז היה הרבה 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 יותר, ובהרבה מקומות זה היה חסר, וזה באמת המלחמה שהיא התחילה.
נגיע תכף לנושא הבא בהקשר הזה, אבל שאלה, כי שוב, שומעים אותנו הרבה מאוד צעירים, שאני מניח חלקם לא קראו, לא יודעים את ההיסטוריה של אגודת ישראל, די באופן טבעי, כי היום, לא יודע למה, אבל די טבעי, ואנחנו כאן כדי לספר את הסיפור הזה ככה בקצרה, כמה שאפשר להכניס בשעתיים, וגם אז היו מפלגות בתוך אגודת ישראל, או סיעות יותר נכון בתוך אגודת ישראל, ואלה משכו לפה ואלה משכו לשם, כמו שוב, בהשאלה להיום, שלום אמונים, סיעה מרכזית, הסיעה הזו והסיעה אחרת, גם אז זה היה ככה, או באופן טבעי בגלל שהיו מכמה מדינות, אז כל אחד משך לצד.
נספר לך סיפור, אנחנו עכשיו נמצאים לכבוד חג הסוכות, הייתה איזו אסיפה בוורשה, סבא שלי, הרב יצחק מאיר לוין, לא יכל להשתתף, ועם רמס היה שם בראש האספה, והיו שם הרבה מאוד ויכוחים, זה לא רק שבין פולין לגרמניה היו ויכוחים, בתוך פולין עצמה היו ויכוחים, והקשיים של ההקמה של אגודת ישראל, היו רבים, רבים מספור, אני חושב שהיום אגודת ישראל,
תפתח את הרגע את הקשיים,
היום באגודת ישראל אין מלחמות, לא באגודת ישראל ולא בדגל התורה ולא בשס, אין ויכוחים באמת, יש ויכוח נקודתי על נציג כזה, נציג כזה, היום פחות או יותר, אני חושב שאנחנו נמצאים באחד מהתקופות הזוהר של היהדות החרדית האורתודוקסית, יש מלחמות ונקודות פנימיות, נקודתיות, ראש העיר כאן, ראש העיר כאן, אין מלחמות אידיאולוגיות פחות או יותר, מלחמה אידיאולוגית למשל, זה הוויכוח על גזירת הגיוס, כמה צריך להתפשר, אז בסדר, אז יש לנו מוטיבים של נקודות, כמובן זה דברים חשובים וזה עיקרי הדת, אבל ברוב הדברים, רוב גדולי ישראל, ברוב העדות והחוגים, ולא משנה, הגוונים והשבטים אוחזים אותו דבר, בתקופה ההיא כל דבר היה חדש, כל דבר, כל ויכוח בין רב למשנה הוא היה ויכוח כמו נטור הקרטל לאגודת ישראל, ויכוחים אידיאולוגיים משמעותיים בכל נושא ועניין, ואם רמס חזר מהפגישה הזאת, והוא הגיע לבית של חתנו, שלא הרגיש טוב, והוא רצה לספר לו מה היה, אז הוא אמר לו, אחד הדברים, אני אגיד מה שקשור לענייננו, אני אומר על אגודת ישראל, מה שנאמר, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. סוכת דוד לא כתוב שנפלה, כתוב הנופלת. אגודת ישראל היא נופלת, נופלת, אבל היא לעולם לא תיפול. היא תמיד תישאר. אחרי כל הנפילות, אחרי כל הדברים, היא נופלת, אבל היא כל הזמן תחזיק מעמד, כי זה הייעוד שלה, וזה מאוד
כמו טבעי. כמו שהיא כל הזמן נופלת, היא גם כל הזמן יציבה.
היא גם כל הזמן יציבה, והיא כל הזמן קיימת, מה שהם אמרו בהתחלה. כי זה באמת סוכת דוד הנופלת, דוד עצמו היה נרדף כל השנים, אבל הוא דוד מלך ישראל, ואגודת ישראל, עם כל הקשיים שהיא עוברת, בכל השנים, והנופלת, אבל הרחמה הוא מקים לנו את זה, היא מקיימת ומקיימת, והיא נותנת את הגב לשדרה של היהדות החרדית.
והרב שלוק אמרים, אני אקח את זה להיום, מאגודת ישראל קמה דגל התורה, קמה שס לפני כן, ואחרי זה דגל התורה.
כמה שלוחה.
שתי שלוחות שקמו מאגודת ישראל.
וכולם היו שלוחות של אגודת ישראל. ולא סתם כפי שהזכרת קודם, שהרב שך זכותו יגן עלינו, אמר אנחנו אגודת ישראל. שיצאו מאגודת ישראל, רצו להמשיך את אגודת ישראל. גם שס, גם היא אגודת ישראל. זאת אומרת, כולם היו כלולים בתוך אגודת ישראל, אחר כך פרשו מטעמים שלא נדבר עליהם עכשיו.
אני פותח סוגריים, הזכרנו את שס, לא היה שום ניסיון בימים ההם לחבר גם כן את המדינות של מדינות המזרח, שבה חיו בני עדות המזרח, היה ניסיון כזה?
לא, הם השתתפו, הייתה השתתפות.
כן?
הייתה השתתפות, מי הכנסייה הגדולה הראשונה?
מאיזה מדינות?
ממצרים היה משלחת.
ומטורקיה.
מטורקיה הייתה משלחת, נכון?
כן. כן, כן, דיברו גם על, כמובן שזה לא היה.
גדולי ישראל, גם רבנים, היו שני רבנים שהשתתפו גם.
אבל לא נכנסו למועצת גדולי התורה.
לא, אז הייתה שפה, השפה הייתה קשה עד היום הזה.
גם בארץ ישראל, כשקראו את התורה, והיו צריכים הרב עזרא עטאיה, הוא הוחלט כבר שהוא יהיה בתוך מועצת, להחליף את השפה, לדבר היום עברית. זה היה כל כך קשה.
עד היום לא מדברים עברית בתוך, כן.
כן, הרב שטוקאמר, אתה גם באחד הכובעים המרכזיים גם סופר.
כן.
קרוב ל-100 ספרים, אני חושב.
נכון.
בהוצאת משאבים.
לאור, כן.
שהוצאת לאור.
אני חיברתי כמה ספרים שיצאו כבר, כן.
כן, בהחלט, ואני גדלתי על הספרים האלה, כן. ואני מניח שהרבה מהדור הבוגר, ודאי בגילי, גדל על ספרי משאבים, ואני באמת ממליץ לדור הצעיר, תחפשו את הספרים האלה, זה המון המון היסטוריה. ברור, בוודאי. אבל אני לוקח את השאלה למקום אחר. כל מה שדיברנו עד עכשיו על הקמת אגודת ישראל, לובה גם כן בנושא שקשור לעיתונות התקופה.
בדיוק.
נכון. בוא נרחיב על זה דקה.
זה הייתה אחת מהמערכות הגדולות. ואז אמר, שוב,
שנייה, מה היה פירה, אז?
שלהם להם הייתה
עיתונות. לציונים היו
עיתונות.
והם כבשו ככה את כל הציונים.
הם
הציונים.
כבשו ככה את העיתונות. אז לא הייתה טלוויזיה, אבל בוודאי לא אינטרנט. אז העיתונות היא הייתה מדברת.
והיא הייתה מאוד אידיאולוגית.
היא הייתה מאוד אידיאולוגית, והיא גרשה מבתי המדרש ומהישיבות הרבה הרבה שנפלו חלל בגלל העיתונות. אז החליטו באגודת ישראל, ורמי שפירה אמר, ויגזול תחנית מיד המצרי, ויקהו בחניתו. זאת אומרת, אם יש להם עיתונות, אז אנחנו, תהיה לנו עיתונות. ואם עיתונות, תהיה לנו עיתונות הטובה ביותר. ואומנם כמה פליאדה, זאת אומרת, גוורדיה של עיתונאים וסופרים, סופרים של אגודת ישראל, סופרים אגודאים, מרמה הגדולה ביותר, זאת אומרת, באה השואה בזעם השם שהכריתה את אותם סופרים גדולים, דגולים שהיו רוב רובם, אבל הייתה עיתונות ממש נכבדה, גם מבחינה ספרותית, גם מבחינה עיתונאית, אם ניקח את הטוקבלץ, שזה היה היומון של אגודת ישראל בפולין, דוסידי שטוקבלט, קודם היה דעית, קודם הדעית, אחר כך היה דסידי שבורט, אחר כך היה דעידי שטוגבלט, שזה היה עד שנים עד תפרש צדיתת, עד פרוץ המלחמה.
ושנייה, והמודיע והפלס שלהם,
המודיע והפלס היו בעברית, המודיע והפלס היו בעברית, שגם זה היה שניהם של הרב...
אבל את הישראלית הם לא
זכרתם. הישראלית היה בגרמניה. טוב, שם זה היה משהו אחר, שם הייתה כבר עיתונות.
זה היה עיתונות הראשון, זה היה עיתון הראשון.
נכון, רב זליק שכנוביץ, שהיה אז הסופר הגדול שידוע בספריו אברהם בן אברהם, או ממערב, שידוע, ואני גם הוצאתי ספר אחד שלו.
העיתונות החרדית התפתחה בפרנקפורט.
עיתונות החרדית, לא, זה היה התחלה, אבל אחר כך הייתה בכל מקום ומקום, היו, יש לי ספר, יש, אני רוצה להזכיר את שמו, לא יודע אם לכם ידוע, השם של היום, ששמו דוקטור יוסף פונט, ידוע?
לא מכיר.
לא מדוע.
כן מוכר.
כן מוכר לכם.
מי שהיסטוריון, אני היסטוריון קטן.
כן, דוקטור יוסף פונט הוא יהודי, אפשר לומר בעל תשובה, אבל כבר שנים רבות, הוא יהודי יקר, יהודי שומר תורה ומצוות, שהוא לקח לעצמו לעשות את הדוקטורט, לעשות את הדוקטורט על אגודת ישראל. והוא כבר הוציא 8 ספרים על אגודת ישראל, על ההיסטוריה של אגודת ישראל, ויש לו ספר אחד, ולי יש את כולם, את כולם יש לי פה יש לי את כולם, וספר אחד יש לו על עיתונות אגודת ישראל. ספר רבה של
4500. העיתונות לנוער.
עיתונות אגודת ישראל, ביידיש או בעברית
גם, התחיל בגרמנית אמרתי לכם,
אני מדבר על השלב של פולין וליטא,
שפולין היה בדרכנו, ואלכסנדר זו שפרינמן צריכים להזכיר אותו, ואלכסנדר זו שהוא ידוע במעיינה של תורה, הוא ידוע, אבל הוא דרכנו, דרכנו העיתון, דרכנו של צירי אגודת ישראל, אז גם היו סיעות, אם אתה מדבר על סיעות, אז היה צירי אגודת ישראל, ופועלי אגודת ישראל, ויש לו לדוקטור פונט גם ספר, לכל דבר נפרד, יש לו ספר שלם על העניין הזה. אז היה עיתונות, היא שהצילה דורות, הצילה דורות לתורה ויהדות כמובן, והכוונת גדולי ישראל, הכל היה בהכוונת גדולי. היה יהודי שקשה לדובר מפני שהוא נושא את השם, שאני נושא את השם שלו, היה בן דוד של סבא שלי, של אבי, הרב שמשון שטוקהמר, זכרונו לברכה, השם ינקום דמו, שהרבי מגור, האמרי אמת, שהוא כתב במכתבים שלו, הוא כתב על העיתונים, הוא אמר שכל אחד ירכוש את העיתונים, אם כי יושבי לומדי התורה לא זקוקים להם, אבל אגודת ישראל זקוקה להם, לרכוש להם, והוא היה ממונה מטעם, האדמו"ר מגור, לשמור, איך אומרים היום, ועדת,
ועדה רוחנית
של הטוגבלט, של הטוגבלט. אז העיתונות של אגודת ישראל, הייתה אחד המשפיעות, ואחד המשפיעים, שהביאו אלפים, ואפילו רבבות, לתורה וליהדות, בהדרכתם והכוונתם של גדולי התור, שהם עמדו בראש אגודת ישראל.
אני כן. רוצה...
כן, הרב רוטנר.
אני רוצה לחזור לנקודה שהעליתם קודם, על הקבוצות של החילוקי דעות וזה. חייבים לציין שזו הייתה אחת הבעיות הראשונות, סעיף הרביעי. היה כמעט כל אגודת ישראל הלכה להתפרק לגמרי, שהיו חילוקי הדעות האלה בין ההונגרים, לא משנה עכשיו מה. אבל הייתה, עד שהגיע בכנסייה הגדולה, שהרב רוזנאי מביא את ההחלטה של נהרה, נהרה ופשטי, שאגודת ישראל לא תתערב בכל קהילה, בנהלה, בהתנהגות שלה, היא רק תיתן גיבוי לכולם. הרעיון בזה הוא זה מאוד עמוק, שלא יכלו להקים אגודת ישראל אם יש חרדים שלא יכולים למצוא את עצמם שם. כל חרדי חייב למצוא את עצמו בית באגודת ישראל. אם יש בעיה, אז אגודת ישראל עדיין לא נכונה. אם יש אפשר, מציאות כזאת של קהילה, שבגלל העקרונות הדת היא לא יכולה להיות באגודת ישראל, אז אגודת ישראל היא לא זו. אגודת ישראל, כמה היה מיד הסעיף הרביעי, זה היה אחד התנאים כמעט שפירקו את אגודת ישראל. כי הם רצו דווקא שיהיה ככה, דווקא שיהיה ככה, והיה מלחמת אש. ובוועדת המבורג דחו את זה שיחליטו בקטוביץ. בקטוביץ החליטו שמצע גדולה, הכנסייה הגדולה תחליט על כך. בכנסייה הגדולה, שמה באה ההצעה הזאת של הרב רוזנהיים, שאמר, נהרה, נהרה, פשטי. זאת אומרת, כל קהילה היא לשמור. זאת אומרת, אגודת ישראל הגדולה העולמית, היא תילחם עבור כל קהילה שתשמור על עצמאותה. זאת אומרת, כל אחד יכול לשמור על העקרונות שלה ועל האידיאולוגיה שלה, וזו אגודת ישראל. זה היה הדבר היסודי של הקמת התנועה הזאת.
הרב רומשטיין מעניין בראשו, ועל הפרק הזה?
אני רוצה להוסיף על הקטע של העיתונות, הזכרת את המודיע והפלס הראשונים, וזה אחד מהדברים הכי ש...
הרב מפולטובה הוציא את הפלס.
הרבינוביץ,
גם את המודיע, והרעיון של זה, ומה שהשתנה, ושהאם רמס התעכב על כך שזה ישתנה, שהעיתונים האלה בהתחלה יצאו, נקרא לזה כמו שבועונים, מאמרים, נאומים, דברי תורה, ואם רמס מגור התעקש שהעיתונות תשנה את פניה, שהיא תתחיל להיות מעניינת, חדשותית, עכשווית, תשאירו את המאמרים, קצת תשאירו, תתרגמו את המאמרים של הרב ליימן, מידר ישראלית, וגם על זה עברו כמה סינונים, אבל זה לא דומה העיתונים שבהתחלת דרכם, ודר ישראלית כן היה כזה, הדר ישראלית הגרמני, שהרב רוטנר הזכיר, זה באמת כן היה כזה, כי הוא היה עיתון חדשותי, רק בשפה גרמנית. אז הוא אומר, תכתוב לנו ביידיש, מה קרה בין רוסיה ליפן, תכתוב לנו שבשטיבל ידעו, בשביל שהם לא יקרו את העיתונות האחרת, שמכניסה ארס בין השורות, תכתוב להם את החדשות בצורה הכי עכשווית, שזה היה בתקופה ההיא. וזה היה אחד השינויים הגדולים שעברו על העיתונות החרדית, במעבר בין המודיע והפלס, לבין דוסידי שבורט, שדוסידי שבורט היה עיתון חילוני בהתחלה. וכשהאם רמס עבר להתחיל, לכתב מכתב ארוך שיקראו את העיתון הזה, סך הכל ההצלחה של העיתון הזה היה, שזה היה עיתון ש... הסכים לסגור את המערכת בשבת, ולקבל על עצמו לא לכתוב ניבול פה בעיתון. זה עדיין לא היה עיתון חרדי האולטימטיבי שכל כך רצו. והעיתונים האחרים שלא היו כל כך רחוקים בהשקפה שלהם, העיתון הזה רעיונית, כתבו בכותרות ענק, בא רבה ועיתונו בידו, בלעג. כאילו, איך אתה תופס צד בין המתחרים, איזה עיתון לקחת. אבל זה היה התחלה של מדרגה אחר מדרגה לאיזה עיתון להגיע.
העיתונים האלה השתמרו עד היום?
אני רוצה לומר לך סיפור מעניין. יש עיתון, העיתון הראשון, קוראים לו דוסידי שבורט. הוא יצא לאור במשך שנתיים, תף ריש עין זין ותף ריש עין חט, למעלה מ-100 שנה. ובספרייה הלאומית יש רק את תף ריש עין חט. זאת אומרת, כל העיתונים הראשונים של עיתון אין להשיג, ובאוצר
היהודי גם לא
נמצא. ובאוצר היהודי גם לא, ואני חיפשתי את העיתונים האלה בצורה ממש מקיפה. לפני שהוצאנו את הספר מאיר לדורות, על הסבא שלי רבי צ'מאייר לוין, והקמת אגודת ישראל, ולפני שנתיים אני רואה באחד ממחירות הפומביות, שמוצא למחירה עיתון של סידי שבורט, כמה עיתונים תיקים, פשוט עצרתי פעימה.
תפריש אני זין.
הכל.
כל השנה הזו?
כל הסידי שבורט. מהראשון עד האחרון, ואני עד כדי כך ידעתי שזה מושג, אבל לצערי כמו שאתה אמרת, אנשים לא כל כך יודעים היסטוריה, ולא יודעים לחפש היסטוריה. התקשרתי לאחד מהעשירים הגדולים שעומד איתי בקשר, ואמרתי לו, תקשיב, יש פה משהו היסטורי, אסור שזה ילך לאיבוד. ביקשתי ממנו שיעמוד מאחוריי, שייתן את התרומה הראשונית, כל כך זה היה בחוסר עניין, זה נמכר במחיר הפתיחה של $1,000. זה נמצא אצלי במקום שמור, העיתונים למעשש אותם,
קניתי אותם,
זה אצלי ברוך השם,
כמובן מצולם גם כן לגיבוי,
נתתי אותם כבר לסריקה איכותית בצורה שהיא תישמר, למשל, לשם המחשה, העיתון המקורי על פטירת רב חיים מבריסק, לא קיים בשום מקום, אולי עוד מישהו ימצא, אני לא אומר שזה לא קיים, בכל אופן מה שידוע לי, העיתון הפטירתו, רב חיים מבריסק נפטר, של אגודת ישראל, עם המודעת האבל של מועצת גדולי התורה, אני לא ראיתי את זה בשום מקום, דווקא רב חיים נפטר בטוף ריש עין חס, אני חושב, נכון? כי לא כל הדפים קיימים, גם בספרייה הלאומית, ושם יש המון היסטוריה, והמון דברים, שאתה רואה איך אגודת ישראל קמה, כמו ילד קטן שמתחיל ללכת, ומתחיל לדבר, ואתה רואה איך שגדולי ישראל כותבים מכתב, ואיך שדברים, אפילו מכתבים של האמרי אמס, שנעשתה עבודה יסודית וענקית, של ראש גולת אריאל, שזה אחד מהספרים ההיסטוריים הגדולים ממה העבודה.
כמה כרכים יצאו? שניים?
שניים, רק יצאו שניים, עד אחרי שפי, עד אחרי שפי,
אבל כל החלק השני זה
לגולי ישראל. המון דברים שלא, עדיין לא קיימים, גם בהיסטוריה החרדית יש לנו הרבה מה לעשות.
תחשוב הרב שטוקאמר, כמה כרכים עוד יצאו על 104 שנים מתוף ריש פי עד היום.
כן.
עוד הרבה כרכים בעזרת השם.
אני מסיים
עם זה, כן.
ככותב במבשר, אני חייב להגיד שהמבשר חידש חידוש נוסף, שלא היה בעיתונות החרדית.
העיתונים של פעם.
לדבר על הקהילות החרדיות. זה לא היה. עד שקם המבשר, לא היה כתב לעיני חרדים בעמודיע. הקהילה רצתה דיווחה, לא רצתה לא דיווחה. שהעיתון ידווח על הקהילות החרדיות.
כולל עמוד ביידיש.
קהילות.
זה נדבר עכשיו, זה כבר... לדבר על הקהילות,
גם לדבר על אגודת ישראל.
דו סידי שבורט, השם דו סידי שהיים, היה העיתון האגודאי הראשון, אז יש דו סידי שבורט שהיה אחר כך העיתון של אגודת ישראל ברומניה, והעיתון של אגודת ישראל בארצות הברית, היה דו סידי שבורט. זאת אומרת, השם הזה כבר חזר וחזר היה לסמל.
כן, יפה. טוב, אנחנו עוצרים כאן, כי הגענו לסוף השעה הראשונה, ואנחנו מיד ניפגש להמשך השיח המאוד מרתק הזה. אנחנו נתחיל להתקרב קצת לארץ ישראל, לוויכוח הגדול סביב כן הקמת מדינה, לא הקמת מדינה, זה ויכוח שנכנס עמוק עמוק בתוך מועצת גדולי התורה בוויכוח ההוא, כשהתנועה הציונית התקדמה לכיוון ארץ ישראל לפני הקמת המדינה. אז בשלב הזה אנחנו ניפרד, בפאנל פה איתנו הרב שמואל אבישי שטוקאמר, הרב דוב נחמן רוטנר והרב חנוך רובינשטיין, עם הטכנאי שלנו מוישי כאן, אנחנו מיד נפגשים לשעה נוספת. חג שמח.
למען ידעו דורותיכם. מגזין חג עם בצלאל כהן.
הכנסייה הגדולה השלישית של אגודת ישראל העולמית דנה אז בעניין החלוקה, והרוב היה נגדה.
יידיש ישראל איז קאנוען, קאנוען זין די בספר וואס זין קויד דער טויער קויד דער חכומים, דאס מיין קאנוען. Du redt mir mit Hasenzahn, der sagt hier, ist ein Kindes in Ruhe. Der Heilige seht in dem Rechaim, ich bin allein. Er hat schon. Ich ziehe ein zu, was ich vor. Da bin ich du, wo wir leuchten. Wo ist um Regieren? כי אמון היא קיים. אגיד את ישראל היית תחום את הארץ, אני תחום את הלמד. זה קיים.
אספור צריך דו בניוני מברעל, אבל דעיר אלה קיים זית מנוח נשן די עלי בניוני מרוות את זה.
נושא ישיבה, מי גייסי לרבן, פלזרוב, שם אינקוין דמי.
לדעתי מדינה בלבד אינה מספקת. אנחנו רוצים לבנות גם עם. לדעתי אי אפשר לבנות עם מלהוציא נשמתו. והנשמה היהודית המקורית היא רק מה שהיני כל הזמן. השם ותורתו הם הנשמה המארגנת של העם. ואין לזה שום תחליף.
שלום למאזינים, מועדים לשמחה, חול המועד סוכות תשפ"ד. אנחנו בעיצומה של תוכנית מרתקת, היסטורית, שאני מאוד מקווה שגם הדור הצעיר יושב מרותק, כי לא כולם מכירים את ההיסטוריה של אגודת ישראל, 100 שנים אחרי הכנסייה הגדולה הראשונה, 112 שנים אחרי הקמתה, ואנחנו יושבים כאן לשיח מרתק בביתו של מזכיר מועצת גדולי התורה שנים רבות, הרב שמואל אבישי שטוקמר, מועדים לשמחה, אגות מועד.
מועדים לשמחה.
יחד איתנו הרב דוד נחמן רוטנר, היסטוריון אגודת ישראל, חבר לשמחה. מזכירות אגודת ישראל, והרב חנוך רובינשטיין, שהוא נכדו של מנהיג ונשיא אגודת ישראל ההיסטורית, הרבית שמאיר לוין, אגות מועד. והיום גם מזכיר הוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל. דיברנו בשעה הקודמת על ההקמה של אגודת ישראל, על הקשיים, על הסיבות שהובילו להקמתה, הקמת מועצת גדולי התורה, וכל המאבק מול כיבוש הקהילות של הציונות ושל הציבור החילוני דאז, 100 שנים אחורה, 100 שנים ויותר אפילו. אני רוצה שנתקרב היסטורית לחופי ארץ ישראל. באותם ימים, באותם שנים, מלבד הוויכוחים הפנימיים שהיו במדינות אירופה, ששם היה רוב בניין, מניין ובניין של העם היהודי, חרדים ושאינם. התחילה שאלת ארץ ישראל, התחילה עלייה, התיישבות, התחילו הדיונים גם כן והדיבורים על הקמת מדינה של יהודים, המעורבות הבריטית, וזה הוביל גם כן לדיון מעמיק ואפילו ויכוח, וויכוח חובק יבשת אירופה החרדית, איך להתייחס לשאלה של הקמת המדינה היהודית, כי לציבור החרדי באותם ימים, במשך שנים, היה ויכוח מר והיסטורי עם התנועה הציונית. אז אני לא יודע מי לפתוח בעניין הזה, איך לפתוח את הדיון בשאלה הזו של איך התייחסו, אנחנו יודעים, אבל מה היה ליבת הדיון על רעיון הקמת המדינה? הרב שטוקמר, הזקן שבחבורה.
הוויכוח הגדול היה על הקמתה של המדינה היהודית, אז היא עוד לא נקראה מדינת ישראל, המדינה היהודית בארץ ישראל, שאם להקים אותה, אם לקבל את הקמתה, את חלוקת הארץ, אם לקבל את חלוקת הארץ, או רק לעמוד על כך, שרק אם מקבלים את כל המדינה לעצמנו, ללא הערבים, להסכים לכך.
ואני פותח פה סוגריים, okay. באותם שנים, כבר הייתה הנהגה חרדית רבנית משמעותית מאוד, בארץ ישראל ובמיוחד בירושלים.
נכון, נכון, הייתה אגודת ישראל בירושלים.
כן, כי חייבים להקדים את ההקדמה הזו, כי עד כה דיברנו על מה שהיה בפולין, ליטא והמדינות השכנות, אבל פה כבר אגודת ישראל המקומית, הארץ ישראלית כבר נכנסת לעניין הזה משמעותית, כי
היה חלק מהדיון. היה לעיתון כל ישראל, ואנחנו מדברים עכשיו על הכנסייה הגדולה השלישית, בתפרש צדיק זין, שהתקיימה במרימבד. הכנסייה הגדולה הזאת, רב חיים מויזר לא היה, הוא לא הרגיש טוב, שלח מכתב שנפתח.
שלוש שנים לפני פטירתו גם כן.
שלוש שנים לפני פטירתו, נפתח בשנת תפשין, והכנסייה הגדולה הזאת דנה מאוד בהצעת האום, אם להקעת, עוד לא היה האום, בכנסייה הגדולה שהתקיימה בברימבד בשנת תפריש צדיק זין, אחד המושבים המיוחדים והמורחים בעין ובאלף הארוכים ביותר, היה על העניין המדינה היהודית, אם להסכים לחלוקתה של הארץ או לא להסכים.
וכאן נכנס, אז נכנס דיון אידיאולוגי שלם, הלכתי גם כן, ואז, בגדולי ישראל.
כן, ואז כמובן היה רב מוישה בלוי, היה שהיה מנהיג אגודת ישראל בארץ, הוא השתתף שם, ואז מעניין ש...
הוא
השתתף
בכל הישיבות, כל הכנסיות הגדולות.
כל הכנסיות הגדולות, גם בכנסייה הגדולה, אני מדבר של העניין הזה, הוא היה שאגודת ישראל, כפי שרב צלאל הזכיר כאן, שכבר הייתה אגודת ישראל בארץ, אגודת ישראל, והיה לה עיתון, כל ישראל שהיה עיתון משפיע, ואז עלתה הבעיה הזאת, אם להסכים לחלוקת הארץ או לא להסכים. מעניין, ואני שמעתי את זה מרב שלמה לורנץ, זכרונו לברכה, שהוא סיפר לי, שאז באותם ימים התקיימו גם דיוני הקונגרס הציוני בבאזל. הייתה עוד קונגרס, איזה מספר.
היה השולחן אותה שאלה.
זהו, איזה מספר, קונגרס ציוני אינני זוכר, אבל גם שם כמובן זה היה אז על הנושא המרכזי, על סדר היום, גם אם לחלק, לקבל את חלוקת המדינה או לא לחלוקת חלוקת הארץ. ואז היה הרב מבריסק, הגריז, רבל ולה, זכותו יגן עלינו, היה הלך מאוד מאוד בחמור סבר, ושאלו אותו, מה הרב כל כך עצוב, או מה הרב
מוטרד.
כל כך מוטרד, אז הוא אמר, אולי מדיוני, הוא אומר, אני מוטרד בעניין חלוקת הארץ, מה יהיה בעניין חלוקת הארץ? אז הרב מוטרד בעניין מה שנידון בקונגרס הציוני? הוא אומר, לא, אני מוטרד מה הכנסייה הגדולה. תקווה, מה גדולי ישראל בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, מה הם יקבעו. והיה דיון ארוך, ובסופו של דבר מה שהוכרע, זה היה פסוק שאמר האדמו"ר מגור, אמרי אמס, שהיה, מה השם, מה הפסוק היה?
וסערצי חילקו.
וסערצי חילקו בעמק יהושפט, וסערצי חילקו, ואז למדו את הפשט על הפסוק הזה, מה שהוא התכוון לומר, מה התכוון לומר בפסוק הזה, ולמדו שהכנסייה הגדולה מתנגדת לחלוקת הארץ, וכמובן שיצאו החלטות, יש לי את ההחלטות פה, ההחלטות של הכנסייה הגדולה לגבי ארץ ישראל, שכמובן שאם אפילו כשתקום המדינה היהודית, לא תהיה לה זכות קיום, רק אם היא תהיה בשמירת התורה כראוי, וכו' וכו' וכו'. זה מה שהיה אז העניין של חלוקת הארץ.
אבל זה נכנס, אני ככה ממשיך את זה, הרב רוטנר ורובינשטיין, לוויכוח עמוק בין גדולי ישראל של אותם ימים, איך להתייחס לזה. האם אנחנו יכולים בכלל לאפשר את חלוקת הארץ, ולקחת מהערבים במרכאות, שזה היה אחת השאלות. והיו עוד שאלות, האם אנחנו מקדימים את הזמן, האם זה תפקידנו, האם צריך להסתכל על הקמת המדינה כמציאות שהולכת להתקיים, ואם זה יקום נצטרף, אם לא יקום, לא קרה כלום, או אפילו להתנגד.
אני חייב להדגיש פה את לדעתי, כל הסיפור שדנו, האם לקבל את החלוקה או לא, מה היה פה השאלה? השאלה הנוראית הייתה, שאם התנועה הציונית תצליח להקים מדינה, אז כל המלחמה שלחמו נגדה כל הזמן, היא פשוט התאפס, כי ברגע שהשלטון יהיה
חילוני,
אז כל מה שללחמנו עד היום, זה פשוט יהיה, הכל נמחק לגמרי, כי ברגע שהם לא ייתנו לתלמודי תורה, לא ייתנו להקים ישיבות, לא ייתנו לעשות את כל מה שאתה רוצה, השלטון חילוני, היה ברור.
אבל שוב, זו שאלה כפולה ומשולשת בתים
היה
שונים.
היה ברור שאנחנו נגד המדינה. זאת אומרת, לא ייתכן
אבל
להקים...
אבל מה שאתה הצגת עכשיו, אתה מציג פה שאלה מאוד פרקטית לחיי העם היהודי.
לא אומר שהסיבה היסודית, שהיה ברור שצריכים להתנגד, לפי מה שאני לא מנתח להתנגד, את ההחלטות...
גם מדברים על חלוקת הארץ.
יפה מאוד, ניצלו את הסיפור.
אבל היו גם שאלות.
ניצלו את הסיפור של חלוקה, שזה נשמע הרבה יותר טוב, במקום להגיד שאנחנו מתנגדים להקמת מדינה, אמרנו אנחנו מתנגדים להצעת החלוקה. וזה גם מתאים לתורה שאסור לחלק ארץ ישראל, אבל הכוונה הייתה שלא יהיה מדינה. זו הייתה, במקום להגיד, אני לא רוצה מדינה, ושומר, הרב רוזנר מתנגד אחר כך, שלא יגידו את ההחלטה ככה, שלא יגידו זאת.
הרב רוטנר,
שרק נגד החלוקה, וככה זה היה.
הרב שטוקמר והרב רובינשטיין מעניינים בראשם.
לא.
לא. הרב רובינשטיין.
הרב רוזנר מלזדי.
לא.
הרב רוזנר
מציע. קודם כל אני מציע לכל אחד לקרוא את הכתבה המיוחדת שהרב רוטנר פרסם פעם במבשר בשם מדינה של מי, כתבה מאוד יסודית בנושא הזה עם המון 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 מראי מקומות. אני מבין טוב מה שהרב רוטנר אומר עכשיו, אני רק אנסה לחדד ולהסביר ולהראות שאין כאן מחלוקת, אבל העירת שמיים שבוערת בו נגד החילוניות מביאה אותו להגדיר את הדבר הזה בצורה כזו. אני קצת אגיד את זה בלשון עכשווית, בלשון של ימינו. הדעות בין גדולי ישראל התחלקו מצד לצד באופן קיצוני. זאת אומרת, היו מגדולי ישראל שאמרו, אנחנו רוצים שתקום מדינה יהודית אפילו שלא עלינו, ואנחנו נגד זה, וזה מה שהרב רוטנר מתכוון, שכולם היו נגד זה שחילונים ישלטו בה, כי בזכות זה, או שזה תהליכים שמימיים של גאולה, גם היו כאלה, או שזה תהליכים של המציאות, אנחנו לאט לאט נצליח או להשתלט על זה, או לנצח כפי שנחצחנו בכיבוש הקהילות.
נדמה לי שבסקרוב אמר, שמי חילים מבורא עולם.
זה לא, אתה רצת 10 שנים
קדימה. אחרי,
כן. רגע, לא למצת שם. אז היו גדולי ישראל שאמרו, אנחנו חייבים לעזור להקמת מדינה, אפילו קטנטונת, על מדינה, שהיא תהיה מדינת היהודים. אנחנו בעזרת השם נמשיך אז עם הכוחות האלו, לעשות מזה מדינה של תורה, אז לא חשבו במושגים של מדינה וצבא ומלחמה, אבל שלטון יהודי.
ומה שקורה בעשר שנים האחרונות פה בארץ, המאבק הדמוגרפי, זה השלב הזה.
כן, בסדר, לא הגענו לזה, דיברנו על ההתחלה.
אבל זה מה שהוא התכוון להגיד, שההתנגדות הגורפת הייתה לזה, הפחד היה שחילונים השתלטו עלינו, וזה הייתה התנגדות משותפת של כולם, אבל...
אני חייב להוסיף כאן לדבר שהיה נעלה, שלא ידוע, זה לא ידוע. באותה כנסייה גדולה בתפרש צד זין, אז רמי שבלוי כותב את זה גם כן, אז הייתה הצעה של אגודת ישראל להקים פדרציה עם הממלכה הירדנית כאלטרנטיבה למדינה. וזה הייתה, הוא כותב שהוא הביא זה לדיון במצג גדולה, אבל בכנסייה, לא נכון, נתנו לו את היד, הגר הרבה נתנה לו את היד על זה, ואז היה שיוסף חיים זוננפלד יצא במשלחת,
זה היה עם דהן,
זה היה השנייה, זה היה בכנסייה הגדולה השנייה, מה שאתה אומר, יוסף חיים זוננפלד כבר נפטר בשלישית, והרב דושינסקי היה.
נכון.
זה נכון מה
שאתה אומר. זה היה עם דהן.
באו עם הצעה אלטרנטיבית. באו עם הצעה אלטרנטיבית להקים מדינה יהודית בפדרציה.
זה הייתה אחת ההצעה של
הרב דושינסקי. זה אחת הסיבות שעברו
את דהן. הרב
זוננפלד. אתה מדבר
על תפריט. לא, בהמשך אצל הרב דושינסקי היו לו כמה
הצעות. זה היה על אותו בסיס. הרב זה פרופסור דהן, הוא זה שהמציא את השיטה הזאת, והוא הביאו את זה אז לכנסייה
הגדולה.
היה לו מכתב מהמלך עבדאללה שהוא מסכים.
אני כתבתי מאמר שלם על
ההתגפיצה. אבל זה הכל בכנסייה הגדולה השנייה.
בסדר, מסכים. אבל אז היה כבר את השאלה הזאת, איך מתמודדים עם מדינה. אמרו, יש דרך, אנחנו יודעים לעשות גם את זה. ופשוט רצחו אותו. כי הם באמת חששו שיעשו את זה.
חששו, כן.
הם חששו ממנו.
מי רצח אותו?
אנשי ההנהגה המרכזית, מרצו בשמאל. אז הימין החילוני.
אני כתבתי סדרה שלי עם אמיר עצמים, אמת על פרשת דעה.
השמות היו פורסמים כבר.
הוא קרישבסקי.
אבל היה...
קרישבסקי היה...
זה שהיה בהונגון.
דרומי. תהומי. אברהם תהומי.
אברהם תהומי. היה מפקד
הגנה.
היה משהו רשמי, החלטה רשמית לרצוח.
אני עוצר פה, אני חייב לתאר למאזינים משהו. יושבים פה שלושה היסטוריונים ותיקים, מי יותר ותיק ומי עוד יותר ותיק, ציוני דרך אצלכם במחשבה, זה כנסייה גדולה ראשונה, שנייה, שלישית, זה כמו בסרגל. מפה עד לפה, מה היה בין לפה, מאמרי מקומות שלכם, כמו כשלומדים גמרא.
אנחנו לומדים גמרא אחרת.
כן, כן. כן, הרב רובינשטיין, רצית עוד לא
אני רוצה לחזור לוויכוח שהתנהל אז בכנסייה הגדולה. והכותב אחד היה, נקים מדינה יהודית, אפילו שהיא לא עלינו, נשלטת בידי חילונים, וננסה להציל בה, ולהיכנס, ולהשליט את התורה בה, או לחיות בה את חיי תורה. הקיצונים הצד השני אמרו, מדינה זה דבר היום ונורא, גם מדינה שהחופץ חיים יעמוד בראשה, זה מסוכן. והיו כאלה שאמרו, מדינה יהודית על פי תורה, זה כן אפשר. היו כאלה שאמרו, הדעות...
אבל גם נכנס שם הנושא האידיאולוגי של האם אנחנו עולים לארץ ישראל, האם אנחנו כובשים מידי ערבים.
לא.
כן, היה, יש, מאבנניזר, יש...
זה שנים קודם.
דנו על השאלה הזאת.
ובלחולון וסרמן.
דנו אז על השאלה. היה אז הביאו את הפסק של אבנניזר, שאין עלייה בחוימו. שזה לא נהיה, זה לא נכלל.
כן, הגדולי ישראל שהשתתפו בכנסייה הגדולה השלישית לא אחזו בשיטה שאסור לעלות לארץ ישראל. זה אחד מהעלות.
לא שאסור לעלות, שאסור לעלות.
לא מכיוון שזה היה ברשות הגויים, זה ברשות הגויים, וזה לא כחוימה, וזה בדיוק מה שאבנה נזו כותב, שעל זה לא חל שלוש שבועות. דנו והחליטו.
אני אספר אפיזודה שהוא אמר מקודם, שהוא הזכיר את דברי האם רמס שאמר שם באספה, אולי קודם אני אגיד מה הוא אמר. שתי גדולי ישראל המרכזיים שהיו באותו תקפה, באותו תקופה חס ושלום, מרכזיים אני אתכוון להגיד, שהם הנהיגו את העדה הגדולה, ורב חיים מויזר ניהל את יהדות התורה בליטה, באופן מרמס בפולין, שהם שניהם, מה שאנחנו קוראים בכל הכתבות, ובפרט הרב רוטנר הביא המון כתבי יד, מקוריים של הרב חיים מויזר, ואני ראיתי את זה גם כן בדברים של האמרי אמס, גם בשיחות פנימיות, שהוא דיבר עם רבי צ'מאייר לוין, ועם האנשים שלו, הם אמרו, מדינה יהודית על פי תורה, מדינה יהודית נגד התורה, לא ישאלו אותנו. הם ידערו לזה, הם ילכו לזה, אנחנו צריכים דבר אחד, אם תקום מדינה יהודית, לעשות הכל, בשביל שאנחנו הדת, נוכל לחיות את חיי הדת בתוכה, במקסימום האפשרי. וזה הייתה בעצם ההכרעה המרכזית. ניגשו לכתוב את ההכרעות בסוף הימים, בכל כל הדיונים, והיה מתח, אני אגיד, בין הסקנים שייצגו את גדולי ישראל למען המילים העדינות, איך לכתוב את ההכרעה. אנחנו בעד מדינה יהודית? כן, אם היא תהיה על פי תורה, יכול להיות שהיה לזה רוב. אנחנו בעד חלוקת הארץ, הוויכוח ההלכתי? לא, כולם נגד חלוקת הארץ. אז אם נכתוב נגד חלוקת הארץ, אז יפרשו את זה הקיצוניים שגדולי ישראל נגד בכלל כל מדינה, וזה לא הייתה ההחלטה. חיפשו איזשהו נוסח זהיר, 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 וגם עליו התווכחו אחרי זה מה הכוונה, וכל צד הסביר את הצד שלו שזה היה הכוונה. חיפשו איזה נוסח זהיר שיביא בעצם את ההחלטה הזאת שרב חיים מויזר והאמרי אמס הובילו, שאנחנו לא נכנסים כל כך לוויכוחים האלה, זה ברור שמדינה חילונית אין לה זכות קיום. ועל זה כולם הסכימו. האם אנחנו בגלל זה מסכימים כן למדינה יהודית על פי תורה, או לא מדינה, לא נכנסו בשביל זה, בשביל לא לפרק את עבודת ישראל.
ובעצם חיכו לראות דה פקטו מה יקרה.
מה יקרה, בדיוק. וזה מה שקרה בסופו של דבר, וזה מדהים, וזה מה שקרה, ויש את זה גם במכתבים של האמרי אמס, וגם במכתבים של רב חיים מויזר, לרב מוישה בלוי ולרב יענקב רוזנהיים, וגם במכתבים של האמרי אמס, לרבי צ'מאייר לוין באותה תקופה, וגם ראיון שרבי צ'מאייר לוין נותן לפני הכנסייה הגדולה, ששואלים אותו מה אתה אומר על חלוקת הארץ, הוא אומר, אני לא יודע, גדולי ישראל החליטו, אבל אם יהיה, אז הוא מונה אחת לאחת את מה שבסוף הוכר כמסמך הסטטוס קוו, שרב מוישה בלוי ורבי יצחק ברויר כתבו עוד שנה לפני שהוא, ביחד עם רבי צ'מאייר לוין, הכינו את המסמך הזה.
קווי היסוד.
קווי היסוד שנמצאים כבר בעיתון, בתף ריש צדיק זין, לפני הכנסייה הגדולה בעיתון הפולני ביידיש. זאת אומרת, הם החליטו, והם החליטו, השיטה הפרקטית, כמו שקוראים לה, נראה מה יקרה, ואז ניכנס לתוך הדיונים, ניכנס לתוך המדינה, ונראה מה שאנחנו יכולים לעשות, וזה מה שבאמת בסוף היה בכל הקטע של הכניסה לממשלה.
הציבור החרדי דאז לא נדרש לתת תשובה בחלק מהמוסדות.
זו הייתה הבעיה. זו הייתה הבעיה, כשעיני כל עם ישראל אמרו, מה יחליטו גדולי ישראל?
אני חייב להוסיף.
גם החילונים?
אני חייב להוסיף כאן.
בוודאי.
אני חייב להוסיף.
כן, הרב רוטנר.
האום לא רצה להחליט על הקמת מדינה. חבר הימים לא רצו להחליט על הקמת מדינה יהודית, אם יש חלק מהעם היהודי שמצהירים מראש שלא רוצים לקבל את הסמכותו. אומרת, כל עוד שאגודת ישראל לא הגיעו כל ש... ולזאת הייתה הסיבה שבן גוריון בא ואמר, טוב, אוקיי, תגידו לי מה הקווים המינימליים, תן לי משהו שנסכים.
מסמך הסטטוס קוו.
כי חששו, מה, ולאגודת ישראל הייתה משלחת, גם עד היום יש משלחת באום. הייתה משלחת מטעם אגודת ישראל העולמית, שהיא התנגדה, ואמרו שאנחנו לא מוכנים שהחילונים ישלטו, הם יערסו את הדת. ואז בא בן גוריון לרב לוין, אמר לו, בוא תגיד לי מה א' ב' ג' ומינימום, אז אמר, אוקיי, זה, ועד שהאגודת ישראל לא באה לאום, ואמר שאנחנו מסכימים, הם לא היו מקבלים מדינה. זאת אומרת, זו הייתה...
כל פעם שהרב רוטנר אומר האום, הכוונה אז באותם ימים, החבר הלאומים, חבר הלאומים, אבל הנקודה הזו היא מאוד רלוונטית לימינו, מאוד מאוד, בדיוק הנקודה הספציפית הזו.
הרישיון שקיבלו זה...
הרישיון שהם קיבלו זה מסמך הסטטוס קוו, שהציבור החרדי והנהגה החרדית קיבלה. רגע, אני רוצה להשלים את המשפט הזה. בסוף, כשהיום מדברים שמגילת העצמאות זה הקובע שלהם, והחרדים פה משתלטים והדתה והכל, אם הולכים אחורה, וכל יסוד קיום, הקמה של המדינה, זה על מסמך הסטטוס קוו, אז רגע, רגע, כל כך רלוונטי להיום כל הנושא הזה של מסמך הסטטוס קוו, כי אם היום מדברים פה על מגילת העצמאות שהפכה להיות המסמך המכונן שלהם, המסמך המכונן באמת הוא מסמך הסטטוס קוו, כי בלעדיו הם לא היו מקבלים את האישור מחבר הלאומים להקים את המדינה, אז כשהיום הולכים על חילוניות של המדינה, ולחלן את המדינה, ולרדוף רוטבים כבר 70 וכמה שנים את הציבור החרדי והאמוני, זה היסוד של הקמת המדינה. אז הם בעצם שומטים את היסודות שהם עצמם מקימו אותה.
אני רוצה לומר...
אבל בהזדמנות זו, אני רוצה להגיד קודם כל, חייבים לדעת מה הם ארבעת הקווים, מה היה הסטטוס קוו. היה עצמאות החינוך, שלא התערבו בשום פנים ואופן, זאת אומרת, המדינה, אם תממן, איך תממן, זה כבר שולי. קודם כל, זכות שהמדינה לא מתערבת בחינוך.
בזרם
האגודאי. לא היה זרם. שחינוך, החרדים יוכלו לחנך את הילדים שלהם.
כפי שהם רוצים.
כפי שהם רוצים, ללא שום התערבות אחת. זה היה דבר אחד. אך דבר היה שבת בפומבי, בכל המוסדות של המדינה, שהיא תשמר שבת, ושבפומביות, שלא יהיה חילולי שבת פומביים. מדברים היום...
גיטין וקידושין.
מדברים על תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו צריכים לדעת, על תחבורה בעצם שרכב ייסע בשבת, על זה היה מערכה, לא על תחבורה ציבורית. השאלה האם במדינת יהודים מותר לחלל שבת בפומבי. זה היה הדבר, אז בהחלטה שמוסדות המדינה ישמרו שבת, וזה כלל גם את הצבא שלא מקיימים אימונים בשבת, וזה היה הדבר שעבר על כל ה...
זה הדבר היחיד שנשמר עד היום, והדבר
הרביעי, הדבר, כשרות, שיש מושג כשרות בסיסי, שהרבנות היא זאת, אבל כל המוסדות חייבים להגיש מזון כשר.
לא נשמע
עליהם. בכל המוסדות של המדינה, המזון חייב להיות כשר, והדבר הרביעי זה היה...
נישואים וגירושים.
נישואים וגירושים. שיהיה לפיתון תורה, אחרת זה שני עמים.
גם את זה פרצו קצת עם...
שוב פעם, אבל את האלה, זה היה מינימום.
כן, הרב רוטנר.
אני רוצה לומר, זאת אומרת, הערה היסטורית מעניינת. במאבק שדיברנו בשעה הקודמת, שדיברנו על כיבוש הקהילות, המאבק בוורשה, המנהיג הציונות בוורשה היה גרינבוים.
יצחק
גרינבוים. ואז הוא יצא, בסיסמה, הטויט קלאפ דה אורתודוקסי. זאת אומרת, מכת מוות לאורתודוקסיה. זה מה שהוא, זה היה לחרדים. זה משהו, בזה הוא נהל, וברוך השם הוא לא הצליח, ואגודת ישראל ניצחה. אותו גרינבוים, בסופו של דבר, חתם על מסמך הסטטוס.
נכון.
אבל כי הוא הבין, פוליטית, שאין לו ברירה.
לצד בן גוריון.
אני אוסיף לך סיפור על אנקדוטה, שמשה סנה היה מנעריו של יצחק גרינבוים, והוא מספר שיצחק גרינבוים בכה לו בדמעות שליש, אני אכנס לבית חולים, אני אאלץ לאכול כשר, בגלל שאני במדינה היהודית, אבל לא הייתה לו ברירה, והוא ידע שבשביל לבנות מדינה, הוא חייב את הקווים הכלליים
של היהדות. כדי שיהיה לו את היהדות החרדית.
הם היו חייבים להתפשר.
אגב, גרינבוים הזה התמודד לבחירות, והיה חשש גדול, היה בבונד, זה היה סמל החילונית, והיה ביטוי של אדמו"ר מבלץ, אמר את זה ביידיש, אני יכול לתת גם את זה בעברית, הוא אמר, את הצדיק המפורסם הזה אנחנו עוד מכירים מהבית. הוא חייב להפסיד והוא יפסיד.
אבל הוא היה שר בממשלה.
היה שר בממשלה, לא עבר את המחסור, את אחוז
החסימה,
שזה היה רק מנדט
אחד. ולימים, נכדו חזר בתשובה, והיה חבר מועצת עירייה מטעם דגל התורה, בבית שמש, אליעזר גרינבוים.
מאוד מעניין.
בוא נעצור עם הפרק הזה, ואני מתלבט פה בכל איתכם, להמשיך הלאה לתוך הימים של הקמת המדינה, זה משלים לנו את הפאזל, נכון?
כן.
אז נעשה את זה מיד אחרי ההפסקה הזו. חזרנו ואנחנו בעיצומו של דיון מרתק, היסטורי, באמת היסטוריה, על הקמת אגודת ישראל, ואנחנו כבר בשלבים המאוד מוקדמים של אגודת ישראל, כבר לקראת הקמת המדינה, בעיצומו של הוויכוח שהתנהל באותם ימים, גם בתוככי הציבור החרדי, האם לזרום עם הרעיון של הקמת המדינה, מתברר שמייסדי המדינה היו חייבים באיזשהו מקום גם כן את הציבור החרדי איתם, כי אחרת אולי הם לא היו מקבלים את האישור. אם לרגע ניכנס לנבחי אותם ימים, לא מעט מגדולי ישראל של אז, אני מדבר על שנת תשזין, ח', בעיקר ח', ערב הקמת המדינה, היו רבנים שתמכו בהקמת המדינה, או סירבו להתנגד, למרות שבהמשך הם נלחמו בכל דרך בממשלה החילונית הזו. הרב רובינשטיין.
קודם כל,
הרב חנוך רובינשטיין, אני מזכיר שוב, מזכיר הוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל.
כן, במהלך ההכנת הספר מאיר לדורות על רבי שמאיר לוין, אחד הנושאים הגדולים מאוד שחקרנו, זה כל הנושא הזה של קום המדינה, ותקופת הקמת המדינה, ונושא מסמך הסטטוס קוו. אחד החידושים הגדולים, שהיום יש כאלה שמנסים ומנסים להביא כל מיני דברים אחרים, אבל אין לזה כך שום מקור, לא היה אף גדול בישראל באותה תקופה, שעמד ואמר, אסור להקים מדינה. מה? כל הוויכוחים הווירטואליים,
עד הריון מסתמר,
לא עמד לא. בשום מקום, ולא הבריס קירוב, תסתכל אפילו בספרים שכתבו עליו, גם אם הם נכונים, גם אם הם נכונים, גם אם הם נכונים וגם אם הם לא נכונים, אנחנו לא נכנסים לזה, יש ספרים שהם הגיאוגרפיה, שהם היום נכתבים לפי הרצון העם.
הרבי מסתמר למשל.
הרבי מסתמר ישב באספה, ביחד עם ראשי אגודת ישראל, בזיין הדר תפשין, זה תפשין ח'
איפה?
בתקופה באמריקה, בניו יורק, בבית אגודת הרבנים,
לקראת הישיבה בסולט לייק סיטי.
זה היה אחרי, זה היה בייר. אני מדבר על...
בניסן היה סולט לייק סיטי.
שנייה, רגע אחד.
זה היה באדר.
שנייה, רגע אחד. באספה היא ישב, והייתה אז הצעה אולי ללכת לאום, להגיד, לדבר, לעשות הפגנה מול בניין האום נגד הקמת המדינה, וגם הרבי מסתמר היה בין המתנגדים לעשות את זה, כי אנחנו לא יכלנו אז, גם אם היינו רוצים, אחרי השואה, ואחרי כביכול שמיליון יהודים חרדים הושמדו במלחמה, לא היה ליהדות החרדית כוח ועוז, היא התנהגה כביכול, יש לה את הכוח ועוז, וזה היה אחד ההצלות שהיה את המושג הזה, אגודת ישראל העולמית, שאפילו שמיליון מחבריה נהרגו, אבל היא דיברה כנציגת היהדות האורתודוקסית העולמית, ולא היו 10 נציגים, וגם הרב מבריסק, וגם הרבי מסתמר, וגם כל האנשים אחרים ידעו שהמילה נתונה לראשי אגודת ישראל, שבראשם היו הרבי מגור, הרב דושינסקי, הרבנים הראשי הישיבות הליטאים, רבי ארון קוטלר, אנשים שהיו בתוך אגודת ישראל.
רבי סרזלמן.
רבי סרזלמן מלצר, בוודאי כל הרבנים הגדולים שהיו בתוך אגודת ישראל, עליהם אנחנו צריכים לראות איך הם ייצגו את היהדות החרדית האורתודוקסית, את היהדות האורתודוקסית בעולם, ומה הם יתייחסו כלפי המדינה. אבל אין אף גדול בישראל, לא החזון איש, לא הרב מבריסק.
שאמר להתנגד.
שאמר, אנחנו עלינו החובה עכשיו בתקופת קום המדינה, ללמוד ולצעוק, המדינה היא אסון.
אבל גם בגלל חילול השם.
בעיקר בגלל חילול השם, ובעיקר בגלל אנחנו, אז כבר ידעו שהמדינה תהיה מדינה חילונית. אז זה כבר לא היה כמו 10 שנים קודם, שחשבו...
ואז הגיע מסמך הסטטוס קוו שדיברנו לפני.
ואז הגיע מסמך הסטטוס קוו, ואז הגיעה ההחלטה של גדולי ישראל, אנחנו, וזה בעצם, רב רוזנהיים כותב את זה אז במסמך, שאנחנו מתנהגים על פי הקווים שהרב גרוג'ינסקי אז כתב לו במכתבים, הרב חיים מויזר, שאנחנו על פי זה אנחנו מתנהגים, אנחנו עושים את הכל, עשו את הכל בחוכמה, בתחבולות עשה לך מלחמה, וכשאנחנו רואים את הפרוטוקולים, יש לנו היום את הפרוטוקולים של אותם ישיבות, שהיה בישיבת הנהלת אגודת ישראל, ובמקביל בישיבת הסוכנות היהודית, יושבים שם בן גוריון, גרינבוים, פישמן, מיימון, שרגאי, יושבים שם הראשים ואומרים, מה אנחנו נעשה עם אגודת ישראל? ואחד אומר ככה, וכמובן גם אז בתקופת אגודת ישראל, בא פלוני, מבתוכו להגיד אין לכם מה לפחד, ואחד אמר יש לכם כן מה לפחד, אחד מראשי הציונים אומר שמה, אני לא סולח לאגודת ישראל איך שהיא השמידה את הרעיון הציוני, אבל נושא המדינה היהודית כל כך יקר לי, שאני מסכים לחתום עבורם על מסמך הסטטוס קוו. זאת אומרת, ואנחנו רואים במקביל את ראשי אגודת ישראל יושבים ושוברים את הראש, כמו שאין שום גדול בישראל שמתנגד להקמת המדינה היהודית, אין כמעט אף גדול בישראל שאומר, בואו נילחם למען הקמת המדינה היהודית. זאת אומרת, היהדות החרדית נמצאת במצב של המתנה.
אבל כולם כמעט היו לאחר מכן באיזושהי צורה של מלחמה, או מלחמה על הלגיטימיות, כמו שיטה סאטמר,
רגע, נכון.
או מלחמה מבפנים.
נכון מאוד, אבל יפה, זה ראשי אגודת ישראל הצליחו באותה תקופה, לנצח ברעיון הזה, שחיכינו להזדמנות, הכנסנו את כל הדברים שבאמת חשובים לנו, לא בשביל לדפוק את החילונים, בגלל שאחרת באמת לא היינו יכולים לחיות במדינת היהודים. לא היה רחוק הרבה שלא יהיה את כל הדברים האלה במדינת היהודים. שיהיה שבת, שיהיה תורה, שיהיה חינוך, תראה מה עשו לנו, אחרי כל המסמך, הסטטוס קוו, מה שעשו ילדי טהרן, מה שעשו ילדי תימן, ואחרי כל המסמכים, ילדי טהרן היה קודם, אבל זה היה רק דוגמית למה שאמור היה להתחולל פה.
כן, הרב שלוקר.
אני ישבתי פעם, לילה שלם עם הפשועים בפפניים, זכרונו לברוכה.
מהעידה החרדית. מהעידה החרדית.
שהיה לו מוסד
בית הפרטור. שאביב היה ממייסדי אגודת ישראל.
כן, רבולף פפניים. והוא...
שמוצאו, צריך לומר, גרמניה בכלל.
מגרמניה, כמובן. והוא אמר לי, אני אומר לך, כראש של רשת מוסדות, היה לו את בית לפליטות, שמזל, סייעת דשמי הגדולה, יש לנו... שנוטלים כספים מהמדינה. לולי לא היו נוטלים כספים מהמדינה, לולי היו גדולי ישראל, רובם של גדולי ישראל שעומדים בראש אגודת ישראל, שתומכים בנטילת כספים מהמדינה, לא היינו יכולים להתקיים. ככה הוא הודה לי, בתור חבר פעיל.
והוא לקח?
הוא לא לקח.
הוא לא לקח.
הוא לא לקח. נאמן שאנחנו...
המוסד שלו הסתדר.
אבל שהיה עם ישראל.
זה מתקשר למה שאני אמרתי קודם, שלולי אגודת ישראל, אגם הנטורי קרטה לא היו קיימים. וזה שהם יכולים... זה שהם... לא, 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 לא. לא, בשום...
צריך אותם, אבל הם היו מתקיימים.
את הבדיחה הזאת... אמרו, כאילו האדמור מגור אמר את זה, שצריך כמו, צריך לשמור, מישהו שישמור מבחוץ.
תורגרת כמו,
את זה אמר הרב קוק על עצמו כלפי הרב זוננפלד. שאמר את זה, יש את זה כתוב, הרב זוננפלד מביא את זה בספרו, שהנכד של הרב זוננפלד, של הרב
קוק אמר,
שהרב קוק אמר לו, שכאז הרב זוננפלד נפטר, הוא הלך ללוויה, שאל אותו למה הלכת, אומר, אנחנו בדיעה אחד איתו. זה שהוא נמצא, באיפה שהוא נמצא, מאפשרת לי להיות איפה שאני נמצא. איל מלא היה לי את הרב זון, זה נאמר כלפי הרב קוק, לא כלפי אגודת ישראל. כלפי אגודת ישראל, אני חיפשתי לתת את המיליציושר הכי טוב שאני יכול לתת לנטורי קרתא, זה כמו מעקה. יש מדרגות עולות איזה... ואתה יכול ללכת לרוץ בלי לנגוע במעקה בכלל, לא צריך אותה. אבל כשאין מעקה, אז אתה תלך כל כך זהיר, אתה תלך כל צעד. המעקה זה לא נותן לי כלום, אבל זה נותן את ההרגשה הזאת.
החמאת עליהם.
נכון, זו המחמאה הכי גדולה שאפשר.
ואני רוצה עכשיו לשאול שאלה, אין פה אף אחד מהעדה החרדית שייצא גם את הצד שלהם באותו, לא רוצה לקרוא לזה פילוג, אבל היפרדות, עד להקמת המדינה היה כאן גוף אחד, היה עדה חרדית, אבל אגודת ישראל ייצגה את כולם, פחות או יותר, ואחרי הקמת המדינה, אני חושב שזה באותה תקופה, הייתה היפרדות.
עוד לפני כן הייתה.
עוד לפני כן היה נכון, כשהעדה החרדית...
הייתה פוליטית נטו.
לא אידיאולוגית.
פוליטית נטו.
כשמי הודח?
היה בחירות פנימיות בהנהלת העדה החרדית, והדיחו את כל האנשים מושבלויים איתם. כן, הם המציאו כל מיני תקנות שלא אפשרו לאגדת ישראל להיות חברים בעדה החרדית. ככה הם הצליחו לנצח את העדה החרדית לקבל את ההנהלה.
כן, מה זה? אז הם נשארו
גופות. שום אידיאולוגיה. אבל אני חייב להגיד משהו יותר עמוק, מה שאנחנו מקבלים למה שאנחנו אומרים היום, במאבק המדברים ברפורמה המשפטית וכל המאבקים שיש כאן. הם אומרים בשם הבריס קרוב, וזה מתאים, אני לא יודע, אני לא שמעתי ודאי, שהציבור חושב שהציונים רוצים להקים מדינה, ולצורך זה הם צריכים לעשות עם יהודי חילוני, כי עם החרדים אי אפשר להקים מדינה. וזה טעות. הם רוצים לעשות עם יהודי חילוני, ולצורך זה יש להם אפשרות להקים מדינה, וזה יהיה להם כלים לעשות עם יהודי חילוני.
רב חיים בריסקר כבר אמר, לא רב
חיים. אז רב חיים...
הוא אומר את זה בשם הבריסקר, רוב הבן שלו, אז הוא לא שמע
מהר. זה עבוד. והציבור צריך חייב לדעת את זה. התנועה הציונית בהחלט באה, כמו שדיברנו על כיבוש הקהילות בהתחלה, הם באו לכבוש את ההגמוניה בעם היהודי, שבמקום הרבנים יהיו חילונים שהם ייצגו את העם היהודי. וכשהם הקימו את המדינה, היה להם די קשה להסכים לסטטוס קוו, לכל מיני דברים, אבל הם לא הסכימו לכך, אילולי הם האמינו בכל לב, שבן גוריון אמר את זה גם לא אחת, שזה יישאר, מאה שערים יהיה מוזיאון. לא חלמו שבמדינה הזאת יוכלו החרדים לחיות ועוד להתפתח. אם הם היו יודעים שהמדינה הזאת תהפוך להיות בסיס לקיומה של תורה, של, גם בעולם התורה, גם בעולם החסידות, הם לא היו מקיימים אותה. ואחרי זה, כהיום, כשהמצב היום, שרואים שהדמוגרפיה וזה, הם בהחלט רוצים לפרק אותה. הם רוצים לפרק את המדינה.
אין להם בעיה לפרק.
אין להם, בהחלט אין להם, רוצים להחזיר לעצמם, לפרק את הדבר הזה שחלילה לא ייפול, המדינה לא תיפול בידי הרבנים. אם זה יקרה, אז פשוט כל הסיפור, כל הסיפור הלך.
של כל נדרי שאופייני מאוד, שזה בכלל לא החרדים. זה הציונות הדתית שהם משתתפים בצבא.
אני אסכם את זה, לא נגיע כבר הלאה לשנים המאוחרות יותר של אגודת ישראל, שהזכרנו שממנה גם התפצלה דגל התורה והקמת ש"ס בהמשך באותה תקופה, ואגב ש"ס מציינת עכשיו בתקופה הזו 40 שנה להקמתה. אבל אני אמור משפט אחד שאמר לי בשעתו בשיחה הרב גפני, אם הזכרנו את דגל התורה, הוא צייר לי את זה ככה: הם הקימו מדינה, ומה קורה כשאתה בונה בניין? אתה בונה בניין, אתה עסוק בבנייה שלה עד לקומה האחרונה, מסיים לשפץ. מאותו יום, אז צריך לעסוק בתחזוק של הבניין. אם לא תנקה, לא תצבע מדי פעם, העסק יתחיל להתפורר. הם הקימו מדינה, 30-40 שנה, הקימו אותה. ביום שהיא התייצבה וצריך להתחיל לתחזק, הם לא יודעים לתחזק מדינה. ומאז ועד היום, עולה ויורד, מטוטלת שזזה ימינה ושמאלה, הוא אמר לי את זה לפני המון שנים, אבל זה כל כך נכון היום, כשאנחנו רואים את איך נראית המדינה שלהם. הם במצב תחזוק שהם לא יודעים לתחזק.
חייב לשים פה עוד נקודה. יש אחד מן ההאשמות הארסיות ביותר נגד החרדים, שהם התנגדו לארץ ישראל, וזה כאילו שהרבנים יש להם חלק בשואה. וכאילו היו מאפשרים לציבור לעלות לארץ, היו ניצלים, ויש להם חלק בזה. הרוע של הטענה הזאת היא כל כך רעה, כי היא לא רק לא נכונה,
כי א' נהרגו גם מיליונים שהם לא דתיים, שגם הם לא עלו.
זה לא נכונה, והיא גם
נתנו, צריך לומר, אמרת, 6% בלבד נתנו לחרדים.
חייבים לדעת שקודם כל ההשקפה היהודית בהחלט כן, שמקום שמסוכן לחיות כיהודים, אז גודל המחטיא יויסר מנה הורגוי. זאת אומרת, אם יש סכנה שכאן כל מי שבא לא יוכל לקיים מצוות, אז עדיף שיהרג ולא יחיה. זאת אומרת, זה ברור שעדיף גדול המחטיא יותר מנה הורגו. זה אין ספק, אבל מציאותית זה פשוט לא נכון. מה לא נכון? כי הם נלחמו לא לאפשר לחרדים לעלות לארץ, הם הגבילו את הכמויות שחלילה יותר מ-4-6% בדיוק כמה שרצו, איך שהמינימום שהיה אפשר, נלחמו שלא יעלו לארץ. אבל הדבר הרבה יותר נורא, כי אם רוצים להאשים את הרבנים, היו צריכים להאשים אותם למה לא אפשרו לציבור להגר לאמריקה. אמריקה שם הרבה יותר בטוחה מאשר כאן, ואותו הצלה במרכאות של מהשואה היה גם באמריקה, בכלל לא שייך לכאן. זאת אומרת, וכאן זה מקום מסוכן, זה לא כל כך פשוט. אנשים חששו להגיע לכאן במשך כל השנים. זה שאנחנו רואים היום שזה קיים, זה בכלל לא הוכחה שזה נכון היה להקים אותה.
כן, אמריקה גם הייתה סגורה.
נכון. היה מאוד קשה אז להיכנס גם. טוב, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה שאלה. אני אתחיל איתך, הרב רובינשטיין, במחאות הצעיר שבחבורה. אני מקווה מאוד שמה שדיברנו פה בשעתיים האחרונות, הצעירים גם כן מתחברים. לא רק המבוגרים שעוד מכירים קצת היסטוריה, גם הצעירים שאולי אוהבים היסטוריה. וזו שאלה שאני שואל את שלושתכם, אבל אני פותח איתך, איך מנגישים היסטוריה יהודית, חרדית, אגודאית לצורך העניין, לדור הצעיר? הספרים של פעם זה לא הספרים של היום, העיתונות של פעם זה לא העיתונות של היום, התקשורת והדיגיטל והכל, איך מנגישים? הנה, פה אנחנו עושים את זה פעם אחת, אבל איך עושים את זה יותר?
שאלה מאוד חשובה, ואני חושב שזה חלק מהתפקיד שלנו. אנחנו בוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עוסקים בו זה היסטוריה, ואני אתן לך למשל חג הסוכות, למה יושבים בסוכה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מתי זה היה? לפני כמה שנים? זאת אומרת שכל ילד יהודי, בשביל לדעת למה הוא יושב בסוכה, הוא צריך לדעת היסטוריה שלפני 3,000 שנה. ילד יהודי נושא על גבו היסטוריה יהודית למעלה מ-3,000 שנה. ילד יהודי נושא על גבו היסטוריה יהודית ארוכת ארוכת טווח, הרבה יותר מכל ילד בן גילו, בן דורו בשנות ה-2000, בכל מדינה שהיא, כולל הנוצרים, האמריקאים, ההודים, התימנים, כל אלה זה מדינות, היהודי חייב לדעת היסטוריה, זה מחבר לו וזה מחבר לו את המורשת שלו, וגם היסטוריה אגודאית. אנחנו
כשמדברים היסטוריה ולומדים היסטוריה, הולכים הרבה הרבה אחורה, פחות המאות
הולכים אחורה ומתחזקים קדימה, כי כשבן אדם יודע שהוא כל כך הרבה שורשים, ושההורים שלו הקריבו את נפשם בשביל היהדות הזו, ועם כל מה שהם עברו, אז
אתם עושים פעולות להנגשה?
אנחנו למשל הקמנו לפני חצי שנה קו אור עולם, ושאתה אומר לחילונים, נפגשנו עם איזשהו מרכז גדול, וסיפרנו לו על קו טלפון, אז הוא פשוט התחיל לצחוק, כאילו,
אצל החילונים, מה זה קו תוכן?
מה זה קו תוכן? מה זה קו טלפון? הקמנו קו, הקמנו מכון אור עולם, שמתעסק המון בהיסטוריה היהודית, יש שם כל יום שיעור של רבע שעה, 20 דקות, שמספר את ההיסטוריה היהודית, של אותו יום, מספר אותה הרב ישראל גולדווסר, המרצה המפורסם, והוא כל יום, יש שם, הוא כל יום אומר מה הראה היום ביהדות החרדית. לפעמים זה עם אגודת ישראל וזה בלי אגודת, זה לאו דווקא קו של אגודת ישראל. זה יכול להיות גם המבצע על אטלנה, כאילו למשל, בשביל להבין איך ההשלכות של זה לימינו, הכל בצורה נכונה, לא משקרת, לא מסלפת, בצורה נכונה ואמיתית, אבל בצורה שתחבר את האנשים להיסטוריה, בגלל שזה הקיום העתידי שלנו. והתפלאתי מאוד, הקו הזה, אתה יכול להתקשר אליו 073-383, 5-600, וחשבנו שהקמנו את זה, שיהיה לנו 200-300 אנשים שיקשיבו. אנחנו עוד לא יצאנו עם פרסומת כל כך גדולה, אני חושב שהרבנים אפילו עוד לא שמעו מזה, יש לנו אלפי מקשיבים כל יום, שמחפשים ורוצים לשמוע, והקו הזה נועד אך ורק להיסטוריה יהודית בדרך התורה, להיסטוריה ומורשת יהודית. אנחנו התחלנו לעשות סיורים בארץ, יש בארץ המון מקומות אנשים ממציאים ואומרים כל מיני דברים. אנחנו עושים סיורים בכותל המערבי, במבצעי החשמונאים, בכניסה לארץ, כל הדברים האלה. זה חלק מהסיבה שאגודת ישראל, שהיא צריכה בתפקידה לשמור על הדור העתיד, לשמור על הנפש, על הרוח שלנו, וקל לי להגיד את זה כשאנחנו יושבים ליד היסטוריונים, כי הם יסכימו איתי לכל מילה ולא יתווכחו איתי על כך.
זה לחבר בין הדור הקודם לדורות הבאים.
וזה אחד הדברים שמחברים מאוד מאוד, ואנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו עכשיו יצאנו לדרך הזאת, וזה מפתיע למעלה מאות אלפי דקות כל יום נשמעים.
ואתה עושה את זה באמצעים העכשוויים, כשהרב שטוק אמר שיחיה 120 עם קרוב ל-100 ספרים מאחוריו, שהוא הוציא לאור, וחלקם גם היסטוריה, וחלקם הוא גם כתב בעצמו על היסטוריה, אבל לא היית עושה את מה שעושה הרב חנוך רובינשטיין, כי זה דור אחר, צורה אחרת של הנגשת...
לא הייתי יכול לעשות את זה, אם לא היה לי את הספרים
של הרב. היחיד שהוא בתווך זה דוד נחמן רוטנר, שבכתיבה שלו, בעיקר במבשר, הולך על כל הרבדים, אני חושב.
אני רוצה לומר כך, יש לשבח את הרב רוטנר, על התמדתו השבועית בגיליון קהילות המשובח של המבשר, היסטוריה אגודאית, איך נקרא המדור?
אגודה אחת.
אגודה אחת, אספקלריה. אספקלריה אגודאית. ממש זה לא רק לחדשים שמקרוב באו, אלא אפילו לנו, הוא מחדש הרבה חידושים. וטוב מה שעושה הרב רובינשטיין, במה שהוא השמיע עכשיו, אני הקטן עשיתי בזמנו כשהקמתי את משאבים לפני בתשל"ט, כשהקמתי דרך אגב האדמו"ר קדושת מורי ורבי מרן האישי אסמוישה, זכותו יורנה דחף אותי לכך, אמר אתה כותב, יש לך תקים דבר לחנך את הדורות, ברוך השם, וכפי שאמרת הוצאתי לאור והספרים. עכשיו אתה שואל כיצד להנגיש היום לדור הצעיר, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. יש בידיך, רב צלל, הרב כאן, יש בידיך את הרדיו שלכם, כל חי שהוא הרדיו הכי נשמע ביהדות החרדית, ובכלל יש לכם מאות אלפי מאזינים.
נכון, ברור השם.
אם אתם תעשו כל, לא אומר כל שבוע, כל שבועיים, זאת אומרת, אבל בקביעות, מדור להיסטוריה, תשדיר להיסטוריה, תוכנית להיסטוריה, ככה זה ימשוך את, גם את הדור הצעיר, ומכאן לענן, 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 לענן.
אני רוצה להגיד לך.
אני מקבל את הרעיון, רעיון שהוא הדבר שמאוד חסר, ואני...
קבל אותו, קבל אותו, ויש לך...
יש לי עכשיו, יש לי גם מה לחשוב איך לפתח את זה עכשיו.
אני רוצה לציין פה נקודה, מה שצריכים לדעת את זה. כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של הדף היומי, שזה נחלת הכלל, נחלת כל העם, כן? זה גם אלמלא שהיה שולחן מרוכז של כל החוגים וכל הזה, לא היה יכול להיווצר כזו החלטה שתחוף את כל הכלל. אבל כיום, כשאתה רואה את המאבק על הטלפון הכשר, למה בארץ ישראל המאבק הזה הצליח יותר מכל העולם? יש גם בארצות הברית, יש גם קהילה יהודית חרדית גדולה בערך כמו כאן.
ולא שמים להם רגליים בעניינים האלה.
אלא, ולא שמים, וכאן זה עם רגליים ומצליחים יותר, כי כאן זה מאוחדים. כאן יש ארגון שאגודת ישראל, שכמובן דגל התורה וש"ס,
עם מועצת גדולי התורה.
אגודת ישראל הספרדית ואגודת ישראל הליטאית. הארגון הזה שיש אגודת ישראל, זה יצר כוח של הקהילה החרדית, היא יכולה לבוא לסלולר, להגיד להם, אתם רוצים את הקהילה הזאת, ואנחנו יכולים גם לקבוע גבולות. מי שאין לו את הטלפונים הקשרים, הילדים שלו לא ילמדו במוסדות, הוא לא יהיה בקר, הממסד החרדי המאורגן,
ברשות גדולי התורה.
הקשר הזה, שאני אומר שההיסטוריה, אם אני לא נדע להבין, להעריך, את הדבר הזה שנקרא השולחן המשותף, השיתוף של כולם, באמת אין מה לדבר היסטוריה. ההיסטוריה היא שאנחנו חיים את ההמשך.
הבסיס שכל ילד יודע זה משה קיבל תורה מסיני, הוא מסור על ישוע וכו' וכו' לכל דור ודור, עד הדור של היום, אבל צריך גם להכיר את הישוע של הדור הקודם, הישוע של הדור שלפניו, מי מסר למי,
כדי להגיע עד היום.
בדיוק.
לצורך הם...
נחתום בזה, אני רוצה להודות למערך הרב שמואל אבישי שטוקהמר, מזכיר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הרבה מאוד שנים, חבר המוסדות העליונים של אגודת ישראל עד היום, ישר כוח, גם לרב דוד נחמן רוטנר, היסטוריון של אגודת ישראל וחבר מזכירות אגודת ישראל, ואחרון אחרון חביב, מזכיר עבד הפועל העולמי של אגודת ישראל, נכדו של נשיא ומנהיג אגודת ישראל, רבי שמעיה לוין, הלא הוא הרב חנוך רובינשטיין, יישר כוח לשלושתכם, ואני מאוד מקווה שמה שמכאן יצא, אנשים יתעוררו לחקור בהיסטוריה, זה דבר חשוב מאוד, ככה אני רואה את זה, ובעזרת השם, שזה יצא רק לתועלת, יישר כוח,
מודה לשמחה. למען ידעו דורותיכם.
עכשיו לסוכות. גם הרב שטוקהמר נתן לי גם את השם של התוכנית, בדיוק בסיום התוכנית. יישר כוח, גוטמויד.
גוטמויד, תודה, תודה. תודה.